ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסמינר הנפלא הזה בטבריה כאן. כבר היה לנו ברוך השם שתי הרצאות היום, וזה הולך וילך ויהיה טוב ויותר ויותר בהמשך בעזרת השם. ההרצאה הזאת היא שמה תורה ומדע. לפני בערך 8 או 9 שנים עשיתי את הסרט הזה על DVD, תורה ומדע. זאת אומרת, הרצאה שצילמנו בסטודיו, באולפן בניו יורק, גם באנגלית, גם בעברית. שני הרצאות שונות הקלטנו באולפן, ערכנו את זה לסרט עם תמונות, קצת מוסיקה וכו', והתחלנו לחלק DVD באלפים, ברוך השם. והסרט הזה לבד החזיר אלפים רבים של יהודים בתשובה, אלפים. זה תורגם לחוץ מהעברית והאנגלית, לרוסית, לצרפתית, לספרדית, לפרסית, לצ'כית, עכשיו מתרגמים את זה לאיטלקית ומתרגמים את זה לסינית אפילו. אפילו לסינית יש לזה ביקוש. זה השפיע על כל כך הרבה יהודים וגויים בעולם להתקרב לבורא עולם ולהשתנות מקצה לקצה. כיוון שאני משבח את ההרצאה הזאת כל כך, אתם בטח כבר סקרנים לדעת מה הסוד של ההרצאה הזאת. אפילו ההרצאות הכי טובות ששמענו בחיים, טוב, הן משפיעות, אבל עד כדי כך, התשובה, ההרצאה הזאת היא שונה מכל שאר ההרצאות. מה הפירוש? אם הייתם באים ושואלים אותי, מה אתה מעדיף שנראה את ההרצאה הזאת, או שנראה 10 אחרות במקום? 1 נגד 10, מה הייתי אמור לומר? 10. עדיף שתלכו על ה-10, יש יותר סיכוי. התשובה היא לא. אפילו ההרצאה הזאת לבד, הסרט הזה לבד, יש כאן DVD, אתם יכולים, מסתם אנחנו לא נגמור את ההרצאה הזאת, כי בסרט זה 4 שעות, בעריכה. פה אין לנו הרבה זמן, נצטרך לקצץ חצי, אבל רק שתדעו, רק שאני אתן לכם רקע, למה ההרצאה הזאת חשובה? מתי יותר קל ליהודי לשמור מצוות ולשנות את ההרגלים הלא טובים שלו? שהוא יודע ב-100%, לא 99%, לא מאמין, יודע. יודע שעכשיו הוכיחו לו שהתורה היא מבורא עולם, ומאותו יום והלאה, כל פעם שהוא קורא בתורה, ברור לו זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. לא הרב, ולא המרצה, ולא הדוד שלי, ולא אבא שלי. מי מדבר איתי עכשיו? עכשיו זה בורא עולם, זה שמספק לי חמצן מדבר איתי. זה שנתן לי חיים, זה שנתן לי אישה, זה שנתן לי ילדים, זה שנתן לי בית, זה שייתן לי, זה שכל מה שאני אעשה או לא אעשה, הכל תלוי בו. בעצם עכשיו הכל מתברר 100%, אז כבר לא צריך, הרב מצחן בעיניי, לא מצחן, זה הסטייל שלי, זה לא הסטייל שלי, זה כבר שטויות. כי ברגע שאתה מבין שאתה לא מתעסק עם לא עם רב ולא עם מרצה ולא עם אף אחד אחר, אלא זה בינך לבין זה שברא את העולם, כל השאר מנוטרלים, זהו, זה אתה והוא. ואיך אפשר להגיע למצב הזה בהרצאה אחת? הרי זה בלתי אפשרי. זו ההרצאה היחידה שיכולה לקחת אתאיסט גמור שלא מאמין שיש לעולם בורא, ודאי ובוודאי לא מאמין שהתורה היא מן השמיים, בהרצאה אחת מתהפך לגמרי למאמין הדוק. מאותו רגע והלאה הוא נהפך בעצמו למרצה. למה? כי הכל כבר ברור. זו הרצאה פלא פלאים מה שהיא עושה. היא לוקחת בן אדם אתאיסט, כופר, אחד שמלגלג ומזלזל וחושב שהדתיים הם מימי הביניים, איך אומרים פה בארץ, איראן, ותוך צפייה ב-DVD הזה, פתאום הבן אדם הוא אחר לגמרי. פתאום הוא מגן על הדת, פתאום הוא נלחם בעד הדתיים. מה קרה? מה השתנה מאתמול להיום? התשובה, הוא פתאום הבין שכל החיים שלו היה טעות. וזה אפשר להבין רק בהרצאה הזאת. ויש לי אני, באתר שלי, מעל 2,000 הרצאות. אם הייתה עוד הרצאה שהיא כל כך חזקה כמו זאת, אז הייתי אומר לכם, יש 4, יש 7. אני אומר לכם, זו האחת והיחידה. ברגע שאתה רואה אותה, הכל מתברר. עכשיו, כל השאר, ברוך השם, הם רק יחזקו אותך מבחינה מנטלית. אבל להגיע למצב של ידיעה, זו ההרצאה הזאת. לכן, אל תקומו, אל תיצאו. תשתדלו להתרכז שעתיים, תשתדלו לא להשתהל, בבקשה. ולכבות טלפונים, לא לנשום בקול רם, לא להזיז כיסאות, ולא לעשות ככה, כי חם. בסדר? קיצור, לא לנשום. תודה. ולא לשחק בשיער. טוב, בואו נתחיל. כשמתחילים לדבר על בורא עולם, מיד מתעוררת השאלה, תראה, להוכיח שבורא עולם קיים לא תצליח להוכיח לי. למה? אני הרי יש לי חמישה חושים. בחמשת החושים שלי אתה יכול להוכיח לי שהוא קיים? אתה יכול להראות לי אותו או לא? אני יכול להריח אותו? אני יכול לגעת בו? אני יכול לשמוע אותו? אני יכול לשמוע אותו? אני יכול לטעום אותו? לא. אז בחמשת החושים שלי, הרי כל צעד שלי בחיים, כל פעולה שעשיתי בחיי מבוסס על אחד או שניים או שלושה או כל חמישה חושים שיש לאדם. לפעמים אדם גם רואה, גם טועם, גם נוגע, ממשש, מריח, אז הוא יודע מה הוא עושה, הוא אומר, עכשיו אכלתי חתיכת בשר, נוגע בזה, זה בשר, רואה את זה, מריח את זה, טועם את זה, 100% בשר, אין חוכמות. אדם עיוור, הוא לא יכול לראות, אבל יכול למשש, יכול להריח, אז הוא גם יודע שזה בשר. לא חייבים חמישה חושים. אבל דבר אחד ברור, בורא עולם, אפשר להוכיח אותו בחמשת החושים? התשובה היא לא. בחמשת החושים, אף אחד מהחושים אפשר להוכיח שהוא קיים. אם ככה, איך אני כל כך בטוח שבעוד שעה כולכם תהיו במיליון אחוז בטוחים שיש בורא לעולם? איך אני בטוח? בואו נעבור שלב שלב ותתרכזו, רק תשתתלו להתרכז, כי אם תאבדו אותי לדקה שניים, אתם עלולים אחר כך להתעקע באמצע. הכלל הוא כזה, יש כלל בעולם. כל יצירה שנעשתה אי פעם בעולם הזה, שאנחנו חיים בו, לא חשוב על ידי מי, איפה, כל סוגי היצירות שנעשו אי פעם, על ידי שמתבוננים ביצירה, יודעים שליצירה היה יצרן. למשל, אתן לכם דוגמה. אם רואים סתם סלע מקרי, עקום, פה הוא גבוה, פה הוא נמוך, פה הוא עגול, פה הוא ישר, סתם מקרי, יודעים, זה דבר כזה יכול להיות בצורה אקראית, אין כאן צורה. אבל אם רואים עיגול, עיגול מדוד, כמו שנמדד במחוגה, עיגול, איזה תקליט, דיסק, הוא לא עקום, הוא עגול בצורה מושלמת. יש מישהו בעולם שיגיד שהדיסק הזה יכול היה להיווצר בצורה מקרית? הרי מי שיגיד כזה דבר חייב אשפוז מיד. אל תחייכו, כי באוניברסיטאות בעולם יש הרבה כאלה שצריכים להיות מאושפזים, אבל בינתיים נותנים להם הרבה כבוד. אבל זה עולם השקר, אין מה להתפעל. ברגע שאני אומר למרצה באוניברסיטה בהרווארד, או באוניברסיטה העברית, אדוני המרצה המעולל, אשאל אותך שאלה. אני הלכתי אתמול ברחוב, עברתי ליד איזה פח זבל, ופתאום היה פיצוץ נוראי. חתיכות התחילו לעוף מהפח, התחלתי לראות כל מיני דברים מסתחררים באוויר, פתאום ראיתי כל מיני חתיכות מתכת, מתחברות אחת עם השנייה, חתיכת זכוכית עגולה, התעופפה ונכנסה בדיוק בחריץ, ושני מחוגים שנייה לפני נתקעו בדיוק באמצע, ופתאום באו 12 קווים והתחילו וכולם הסתדרו בצורה מושלמת, 12, 1, 2, 3, והזכוכית נסגרה והבטריה נכנסה בדיוק בחריץ, ותראה, הנה שעון $20,000. מה היה אומר לי המרצה? תקראו 911, תקראו למגן דוד, מהר לאברבנל, מהר, מהר, מהר. ואז מה הייתי עונה לאותו מרצה? לא, אין סיכוי שזה קרה כזה דבר, נכון? אין סיכוי שזה קרה. היה אומר לי, ודאי שזה לא קרה. ואז אני הייתי עונה לו, אדוני המרצה המעולל, רק הרגע סיימת הרצאה באוניברסיטה, שסיפרת ל-300 סטודנטים פה, שהעולם הזה יום אחד היה איזה אוסף של פיצוצים, התחילו דברים להתפוצץ, ומאז ועד היום עברו מיליארדים של מיליארדים של שנים, ומהפיצוצים האלה נהיה העולם המופלא שלנו. אם כל אחד יש לו מוח בתוך הראש, 10 טריליון חיבורים, החיבורים ידעו בדיוק איפה להתחבר לבד, וכל הג'ל שנכנס בתוך המוח ידע להתפזר בצורה מדויקת, ואחר כך בא גזע המוח כדי להגן על המוח, ואחר כך עצמות מסביב, וכל הנימים שיוצאים מהמוח ומחוברים לריאות, ללב, וכל הורידים ומערכת העצבים, הכל הגיע, לא יודע, מהחלל החיצון, כולם ידעו איפה להתחבר, מיליארדים של מערכות נוצרו במקרה, וכולם ידעו בדיוק איפה להתחבר, ו2 מיליון סוגים של בעלי חיים פתאום נוצרו ככה מכל מיני אבולוציות, שדברים שהתפתחו לבד. הרי אם אני אכנס לחנות מכולת, סופרמרקט, וזה היה דרך אגב, רב אחד בירושלים נכנס למיני מרקט, ועמד שם איזה חילוני אחד, והחילוני חיפש את המוכר. שניהם עמדו מעבר לדלפק, והמוכר היה בפנים שם. אז החילוני היה בלחץ, נו איפה הוא? היי אדוני, היי, הלו, היי. הוא אומר לרב, איפה יש כאן, איפה בעל הבית? הרב ניצל את ההזדמנות, אמר לו, אין בחנות הזאת בעל הבית. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, החנות הזאת מתנהלת לבד. אתה רואה כל הקופסאות שימורים, איך הן עומדות, האדום והלבן, וכולם מסודרים, והמחירים, הכל מתנהל פה לבד. אז חילוני התחיל לצחוק. הוא אומר לו, תשמע, אתה אולי יש לך מצב רוח להשתעשע, אבל אני ממהר. אז הרב אמר לו, מה, אתה לא מאמין לי שהכל פה מתנהל לבד? הוא אומר לו, איך יכול להתנהל לבד? בטח שיש פה מנהל, מישהו מסדר. אמר לו הרב, ישמעו אוזניך מה פיך הגאון מדבר. הרי אם אני אשאל אותך איך נהיה העולם, מה תענה לי? היה איזה פיצוץ, והכל התחיל להסתדר. לקח אמנם הרבה זמן, אבל מיליארדים של מיליארדים של מערכות התחילו לבד, והכל התחבר בצורה מושלמת. לזה אתה כן מאמין. שהפרופסור המטופש באוניברסיטה הכי יוקרתית באמריקה יגיד את השטויות האלה, אתה קורע, משתחווה לו, משלם 30-40 דולר לכל ספר מטופש שהוא כותב. ואתה מאמין אדוק בזה, וגם אתה מוכן לשים על זה כסף בהתערבויות שהוא צודק. אבל שעון, אתה צוחק עליי שהשעון לא יכול להיות לבד. אבל מוח של בן אדם לבד יכול להיות. אז אני פעם אמרתי לאחד הפרופסורים המטופשים האלה, אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. אם אני אקח אותך באונייה, בלב ים עכשיו, אוקיינוס ענק, מיליארדים של מיליארדים של גלונים של מים, ואני אומר לך, אני עכשיו לוקח מטבע, מטבע חצי שקל, קטן, לא? אני זורק אותו בקרקעית הים, זורק את המטבע, מה העומק המרבי של הים שמצאו עד היום? 12 קילומטר, כמו מתל אביב לבת ים. כזה עומק מצאו, נסיעה ארוכה ככה, אתה נוסע ונוסע, תאר לך שאתה נוסע לקרקעית של הים. זה עמוק מאוד, ויש לחץ עצום. תודה. עמוק מאוד. אמרתי לו לפרופסור המטופש, שחושב שהוא גאון עולם, אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. אני עכשיו זרקתי מטבע לקרקעית הים. אני מוכן לתת לך מיליארד דולר מזומן, עם עדים, בחוזה, בנקאי. כל החיים אני רק אשלם לך, בתנאי אחד. אני אתן לך עכשיו 1,000 מטבעות, ואתה צריך לזרוק את המטבעות מהאונייה, שלפחות אחד מהמטבעות האלה ינחת על המטבע שלי בקרקעית הים. ירד, 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 וינחת בדיוק על המטבע שלי. אז הפרופסור אמר, נו, מה אתה, ברור שזה לא ייתכן. אמרתי לו, ואם אני אתן לך 100,000 מטבעות, אומר אפילו 1,000,000, זה לא יקרה לעולם. We both know, זה באנגלית הוויכוח. אומר לי, we both know, it's never going to happen. אמרתי לו, נכון. ואם בן אדם יאמר בכסף שזה כן הולך לקרות, אז הוא לא נורמלי, נכון? עכשיו הוא עוד לא מבין לאן אני מוליך אותו. אומר לי, ודאי, הוא לא נורמלי. אז אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה, מי יצר את כדור הארץ? אומר לי, the big bang, המפץ הגדול. אמרתי לו, מה זה בדיוק המפץ הגדול? הוא אומר לי, התחילו פיצוצים אקראיים, עוד פיצוץ ועוד פיצוץ ועוד פיצוץ, ולאט לאט חלק מהפיצוצים לא יצרו כלום, עד שפיצוץ אחד כן הצליח, ומאז הכל התפתח באבולוציה. בתקופה של מאות או מיליארדים של שנים, מאות מיליוני שנים. ככה הוא אומר לי, שומעים? אז אני אמרתי לו, תשמע רגע, אני אשאל אותך שאלה. החלל, מה המידה שלו? אומר לי, אין סוף. אין לו גבולות. לא מצא, העולם המדע לא מצא לחלל גבול. החלל לא נגמר באיזה נקודה, הוא ממשיך וממשיך וממשיך. אמרתי לו, וכדור הארץ ביחס לחלל זה יותר קטן מהמטבע שלי ביחס לים, נכון? אומר, ודאי. הים, 72% מכדור הארץ זה מים. וכדור הארץ הוא קטן מאוד. השלושת רבעי עולם זה מים. ומטבע קטן הוא כלום, מה הוא לעומת שלושת רבעי עולם? אבל כדור הארץ ביחס לחלל עוד יותר קטן מהמטבע. הבנתם את היחס? אמרתי לו, הרי אתה בתור מדען יודע שכדור הארץ עומד במקום היחיד בחלל מכל האין סוף אפשרויות שהיה, כדור הארץ עומד כדור הארץ עומד במקום היחיד שהוא יכול היה להיות. אין עוד אפשרות. כל מקום אחר שכדור הארץ היה מונח, או שהיינו נשרפים ברגע, או שהיינו קופאים ברגע. כי אנחנו מאוד רחוקים מהשמש, או מאוד קרובים לשמש. המקום היחיד שכדור הארץ יכול להיות זה איפה שהוא עומד. ולא רק זה, כדור הארץ הוא אחד מהמילקי ווי. שביל החלב, שם יש לך 9 כוכבים בצורה של בננה, בצורה של קשת. שתדלו לא להפריע בבקשה. יש לנו 9 כוכבים בצורה של קשת, והכדור היחיד שלא עומד במקום שלו בצורה הזאת של הבננה, שהוא סט ימינה, זה כדור הארץ. אם כדור הארץ היה עומד איפה שהוא היה אמור להיות במסלול הזה של הקשת, כולנו היינו קופאים ברגע, אי אפשר היה לחיות. זאת אומרת, רואים שהיצרן של הגלקסיות ולכוכבים, אין סוף גלקסיות, מיליארדים של מיליארדים, לקח את הכדור הקטנטן הזה והזיז אותו ימינה 20-30% כדי לשים אותו במקום היחיד, כדי שיהיה לנו 20-30 מעלות צלזיוס, כדי שנוכל לחיות. שיהיה לנו צמחים, שיהיה לנו עצים, שיהיה לנו חמצן, שיהיה מים. המקום היחיד. עכשיו, מה הסיכוי שכדור הארץ, א', ייווצר מעצמו, ולא רק ייווצר מעצמו, ייווצר ויונח במקום היחיד, מאין סוף אפשרויות. לא מיליון, לא מיליארד, לא 100 מיליארד, לא 100 מיליון מיליארד, עד מחר, מיליארד כפול מיליארד כפול מיליארד, עד עוד שנה, ויש רק אופציה אחת, ודווקא האופציה הזאת קרתה. מה הסיכוי? אני לא יודע, הוא לא ידע אם לצחוק או לבכות. הוא פתאום הבין כמה שהוא טיפש. הוא חושב שהוא איזה מדען, פרופסור, משלמים לו $300,000 משכורת, מזכירה, אבל הוא פתאום הבין שבאמת כל מה שהוא אמר עד היום זה ברמה של ילדים בבית ספר למוגבלים. אמרתי לו, אז איך אתה לא מתבייש להגיד את השטויות האלה שאתה אומר וקורא את הספרים המטופשים האלו? אז הוא אמר לי, אז מה אתה מציע? אמרתי לו, עכשיו נתחיל. לפחות פסלנו את השטויות שלך. ככה היה לי עם הקומר. מי שראה את הוויכוח שלי עם הקומר. באתי לקומר, אמרתי, עכשיו הקומר הזה יבלבל לי את המוח. כדי למנוע, אני ישר אתחיל במשפט אחד שכבר אני ינטרל 50% מהשטויות שלו. מה אמרתי לו? משפט ראשון. אמרתי לו, אתה ואני, שנינו מודים שהיהדות, התורה, ניתנה לעם ישראל בהר סיני על ידי בורא עולם. אתם הנוצרים קוראים לזה הברית הישנה. The Old Testament. זאת אומרת, אתם לא מכחישים, אז אני ואתה מאמינים בתורה 100%. עכשיו, הספר שלך, שאתה טוען שאלוקים נתן חלק ב', אני יודע שהשם לא נתן אותו. אז בוא נתחיל להתווכח, אתה צריך להוכיח לי שבאמת קיבלתם את זה מהשם. ואני אוכיח לך שלא ייתכן שבורא עולם כתב ספר כזה, כי הוא מלא בשטויות ומלא בטעויות. אבל על התורה שלנו אין ויכוח, נכון? אמר לי נכון. אז כבר הוויכוח נגמר לפני שהתחיל. למה? מה הוא יגיד נגד התורה? אם הוא יסתור את התורה, הוא עושה מעצמו צחוק. מה? הרי זה ספר שלך, מה אתה עכשיו בא להילחם בעצמך? אז על היהדות לא היה ויכוח. ואז הראיתי לו שבספרים שלו יש הרבה שטויות, ובסוף הוא אמר בדקה האחרונה, הוא מורה לנצרות 31 שנה, באוניברסיטה לנצרות במנהטן. מורה לכמרים. זאת אומרת, הוא אמור לדעת, לא? אז הוא אמר בסוף, נכנסת אותי לבור, ואני לא יודע איך אני אצא ממנו. אני אמרתי לו, אני עכשיו הוכחתי לך שהדת שלך לעולם לא ניתנה מבורא עולם. אנשים כתבו ומילאה בטעויות. עכשיו הוא היה אמור לענות לי, לא, לא הוכחת לי, חכה, הוויכוח עוד לא נגמר. לא, זה לא מה שהוא אמר. מה הוא אמר?
שתה
17 בקבוקי מים. יפה מאוד. 17 בקבוקי מים. ובסוף הוא אמר, אבל הלב שלי לא ייתן לי לעזוב את זה. הדת הייתה מאוד טובה אליי.
בהרצאה,
בברש. אז אומר, הדת הייתה מאוד טובה אליי. הלב שלי לא ייתן לי לעזוב את זה. אמרתי לו, לב זה דמיונות. לב, גם המחבל שהולך הורג ילדים מתפוצץ. שטפו לו את המוח שהוא הולך לקבל 72 דוגמניות מחכות לו. הוא לא יודע שערפאת ואחמניג'אד וכל אלה עומדים שם מחכים. הוא פתאום יתאכזב, המוחמד הזה. יגידו לו, מה הפתח? זה לא מה שהבטחתם. אבל זה אשליות. אז הוא הבין, והלך. טוב, אחר כך ראינו אותו ברדיו, יום אחד הייתי בשדה תעופה, פתאום אני שומע מראיינים אותו ברדיו. בשדה תעופה, בניו יורק, אני שומע אותו. אז הגוי אומר לו, הוא עשה ממך קציצות. הוא אומר, אני מוכן לאימות חוזר. מה זה, קרב אגרוף? מה זה אימות חוזר? הראו לך כבר שהכל בלוף, מה עכשיו אימות חוזר? מאז ועד היום כבר באו לי 100 כאלה. אני אוכיח לך שזה לא נכון. אני אומר לו, לפני שמתעמתים, קודם כל תענה 3 מהשאלות ששאלתי, אחרי זה נראה, תענה 3, אחד הם לא עונים. אין להם תשובות, רק מה? תוכנים, אין לנו זמן לבלבולי מוח. אנחנו עכשיו מדברים, אפשר להוכיח שהתורה מן השמיים או לא? אם אני מוכיח לכם, אין שטות יותר גדולה מלהמשיך לחיות בחיים חילוניים. אין טעות יותר גדולה מזאת, כי המחיר הוא עצום. בסוף משלמים מחיר אסטרונומי על השטות הזאת. ואם לא הוכחתי לכם, לפחות יש לכם טענה נגדי. אבל אני אגיד לכם עכשיו משהו קצת יותר פיקח. אם אני רק עוררתי אצלכם ספק, לא הוכחתי לכם כלום, רק עוררתי אצלכם ספק, נגיד 5%, אולי באמת התורה מבורא עולם, אולי הוא צודק, יש כאן כמה דברים יפים. 5% שכנעת אותי. האם על 5% הייתם מוכנים להפך מחילונים לשומרי מצוות? מה אתם אומרים? 5%. 95% שהתורה זה בלוף, חס ושלום. 5% סיכוי שבאמת בורא עולם נתן אותה לעם ישראל. אם 5% הייתם מוכנים להשתנות, להתחיל לשמור שבת, להפסיק לגנוב בביזנס, סליחה, זה לא פה, כן, להתחיל להתלבש צנוע, הייתם מוכנים? אני אוכיח לכם שכולכם הייתם נהפכים לרבנים בבני ברק מחר בבוקר. אני אוכיח לכם. ואחר כך אני גם אוכיח לכם שלא. קודם אני אוכיח שכן, אחר כך אני אוכיח שלא. אני אגיד לכם איך אני אוכיח שכן. אם אני לוקח אתכם עכשיו למדבר יהודה, כמו אתמול, 40 מעלות. מדבר יהודה. מדוד? 49 מעלות, וואי וואי. אני רועד רק מהמחשבה הזאת. טוב, אני לוקח אתכם, אני לוקח אתכם למדבר יהודה, 3 ימים לא שתינו. סחרחורות, מתייבשים, הדופק מאיץ. כל רגע עומדים להתעלף. הרופא שאיתנו מדד אותנו, ככה מדד את הלחץ דם, את הדופק, אמר יש לנו 6 שעות לחיות. בעוד 6 שעות אנשים פה יתחילו למות. פתאום רואים איזה ביקטה באמצע המדבר, ביקטה, ככה מעץ. רצים ככה לביקטה, דופקים בדלת, פותח איזה אינדיאני אחד מימי הביניים, פותח את הדלת, can I help you? אומרים כן כן, water, water, מתים, תן מים. אומר, גם אתם הלכתם לאיבוד, אה? אין בעיה, אני כבר מוכן לזה. הנה, אתם רואים 100 כוסות מים על השולחן. אומר, אז כולם קופצים, עומדים להצטער על המים. אומר, רגע, רגע, מה אתם בלחץ? באחד הכוסות טפטפתי רעל קטלני. רעל קטלני. מי ששותה אותו, זה ממיס לו את הלב, את הריאות, את הכבד. ברגע אחד הוא מת. אבל רק באחד הכוסות, יש כאן 100 כוסות, אתם 100 איש, באחד הכוסות יש רעל קטלני. כל אחד והמזל שלו. בבקשה, אבל אני גם רוצה להגיד לכם שבמרחק 3 שעות הליכה מפה, יש עיר עם ברזים, עם מים קרים, בלי רעל, רק מה, לא נעים עכשיו עוד 3 שעות לסבול, כי כולכם כבר על סף אילפון. אבל כמו שהבנתי, הרופא נתן לכם לפחות עוד 6 שעות לחיות. אז אתם תגיעו לחוף מבטחים, אין לכם מה לפחד. אין לכם מה לפחד. בבקשה, או שתשתו או שלא. יש כאן מישהו שהיה שותה או שהייתם מעדיפים עוד 3 שעות לסבול ולהגיע למים נקיים? מי היה שותה? מחר ב-9 בבוקר הברבנה לבדיקה. בסדר, שיבדקו. טוב, את היית שותה? אולי יסדרו לכם חדר שם. טוב, מי היה שותה? פעם ראשונה ב-20 שנה שיש לי אנשים שמרימים את הידיים. באף הרצאה אף אחד לא ירים את הידיים.
מי מבטיח לי שאני אקבל עם הרען? אולי דווקא זכר.
ככה יש רק 6 שעות. אולי היא לוקחת את הסיכון הזה?
כן. מה, אתה יודע?
נראה לי הרבה שאמרת 6 שעות.
מי מבטיח לי שעוד 3 שאני אגיד?
טוב! מה הסיכוי למות? מה הסיכוי למות על ידי שמרימים כוס של מים? 1 ל-100. כמה זה? אחוז. אני אומר 0.5%. חצי אחוז מתוך 100%. למה 0.5%? אולי הוא משקר, אולי הוא שיקר, אולי הוא באמת לא שם רעל. זה גם 50%. על האחוז הזה יש 50% סיכוי, אולי זה שקר. זאת אומרת 0.5% ממאה, אף אחד נורמלי, סליחה מהחמישה, אף אחד נורמלי לא היה שותה. מסכימים או לא? אוקיי. עכשיו
שתו
מה?
זה לא.
מה אמרו? לא שמעתי. הנה, אני שתיתי עכשיו.
זה בטח גם לא היה.
טוב, אז אני פעם אמרתי למחלל שבת אחד, אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. אתה מסכים שיש כמה אחוזים סיכוי שהתורה מבורא עולם? לא 100%, אבל נגיד 5%. יש סיכוי? חושב. אומר, maybe, אולי. אולי יש 5% סיכוי שבאמת התורה מבורא עולם. אמרתי לו, תשמע טוב. אם יש 5% סיכוי שהתורה מבורא עולם, ובתורה כתוב 12 פעמים שמחלל שבת שובר את הברית של עם ישראל עם בורא עולם, ובעקבות מה שהוא עושה, הוא בעצם קורט את עצמו מעם ישראל. עד כדי כך שבספר ההלכה של עם ישראל כתוב מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. עד כדי כך. דברים נוראים, זה לא צחוק פה. ועד כדי כך שאפילו העונש של מחלל שבת בתורה יותר גרוע מהעונש של רוצח.
מה?
מה ששמעתם. ממילא רואים שחילול שבת זה עבירה נוראית. עכשיו, אם יש 5% סיכוי שהספר הזה מבורא עולם, ואני לא שומר שבת, איך אני יכול להמשיך להסתכן ב-5% שבסוף אני אצטרך לעמוד מול בורא עולם ויגיד לי, אתה עשית עבירות יותר גרועות מאנשים שהרגו אנשים? איך אני אעמוד במצב הזה? איפה אני אברח? הרי על 5% לא הייתי מעיז בחיים לקחת סיכון על המים. על 1% ראינו שאף אחד לא מסכים. על 5% מי יסכים? אחד, על כל 20 כוסות אחד יש מורל? מי יסכים להרים את הכוס? ממילא רואים שיש כאן שני אפשרויות. אפשרות הראשונה היא שאף אחד לא מאמין שהתורה היא מבורא עולם, אפילו לא באחוז אחד. והאפשרות השנייה היא שאפילו שאנשים מאמינים שהתורה היא מבורא עולם, הם לא יודעים בכלל מה כתוב בתורה, אחד מהשניים. או שהוא באמת, אולי התורה מבורא עולם, אבל מה אכפת לי אני? אני עושה מה שבא לי. בסדר, יש לדתיים תורה מבורא עולם. מה זה נוגע אליי? זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הוא יודע מה כתוב בתורה. אבל הוא לא מאמין שזה מבורא עולם. כי לא ייתכן אפשרות שלישית. לא ייתכן שהבן אדם יודע, יש כאן 5% סיכוי שאני חס וחלילה אבוד לנצח נצחים, בעקבות כמה דברים טיפשיים שאני עושה כל שבוע. אני אשלם על זה מחיר אסטרונומי. אז מי יסכים כזה דבר? הרי אם בן אדם מבקשים ממנו הלוואה, ויש 5% סיכוי להפסיד את הכסף, ביקשו ממך 1,000,000 שקל הלוואה, ומציעים לך, אני יודע מה, 20% ריבית, ואומרים לך, תדע לך, כל 100 אנשים שנותנים לנו הלוואה, 5 מהם לא מקבלים את הכסף. מראש אנחנו אומרים לך, זה כל אחד והמזל שלו. ככה הסטטיסטיקה, מי ייתן להם כסף? לא ייתנו להם, רוצים ביטחונות, רוצים ערבים, רוצים עיקולים, למה? לא רוצים לקחת סיכונים. אז מה קרה שבתורה כולם פתאום לארג'ים, נדיבים, מוכנים להסתכן בהפסד כזה עצום? א', או שהם בכלל לא יודעים מה כתוב בתורה, ועכשיו חידשתי לכם פעם ראשונה, או שהם ידעו, רק הם לא מאמינים שהתורה היא מבורא עולם, אפילו אחוז אחד. וזה התפקיד של ההרצאה הזאת, להעלות אתכם מ-0% ל-100% בשעה. האם זה אפשרי? התשובה ודאי, זה כבר נעשה אין סוף פעמים. רק תתרכזו שעה אחת ותראו. אז, בסוף, שאלות בסוף. אז עכשיו הכלל הוא כזה. אם יש בריאה, יש יצירה, סימן שיש יצרן. הכיסא העלוב הזה, ככה איך שהוא שווה, אני יודע, 20 שקלים, לא יודע כמה, מתחנן שיקנו אותו. הכיסא הזה, אני מוכן להישבע בחיי ילדיי שאת הכיסא הזה יצר מישהו והוא לא נוצר לבד. תגידו לי, מה אתה טיפש? מה אתה משחק בחיים של הילדים שלך? מה? אתה חסר אחריות. אני אגיד, אין לי שום בעיה, אני גם את החיים שלי מוכן לשים. יגידו, איך אתה יודע? אתה ראית שמישהו יצר את הכיסא? מה התשובה? common sense. התשובה? אין אפשרות אחרת. ודאי שמישהו יצר אותו, איך אני יודע? יש לו 4 רגליים, הוא עומד בצורה כזאת, יש לו משענת, הוא מרופד. אמנם זה שיצר אותו לא עשה 100% עבודה טובה פה, אבל בסדר, מבינים שמישהו יצר אותו, כן? עכשיו, זה שלב אחד, לא לשכוח את השלבים. שלב אחד, יש יצירה, יש יצרן. אם זה מטבע, אם זה מגבת, אם זה מפית, אם זה כוס, אם זה מחשב, כל דבר שהוא יצירה, יודעים שיש לו יצרן. זה שאני לא מכיר את היצרן, זה לא אומר שאין יצרן. שלב ב', ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן או על קטנות היצרן?
גדלות.
גדלות, נכון? למשל, לעשות את הכוס הזאת, לא צריך יותר משעה אימונים. מראים לך איך עושים, חומר, תחתוך, תכניס למכונה, זה. אני יכול לייצר את הכוס תוך יום אחד. לייצר את המחשב לא מספיק יום אחד. זה הרבה יותר מתוחכם, נכון? מי יותר מתוחכם, היצרן של המחשב או היצרן של הכוס הזאת?
המחשב.
המחשב, נכון? כי רואים ביצירה מה גדלות היצרן. אוקיי. שלב ג' שלב ג', לא לשכוח, שלב א', יש יצירה, יש יצרן. שלב ב', ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן. שלב ג', האם ראיתם אי פעם בעולם יצירה יותר מתוחכמת ממוח של אדם?
לא.
מוח של אדם, יש בו 10 טריליון חיבורים. למי שלא מבין מה זה 10 טריליון, זה 10 מיליארד כפול 1,000. 10 מיליארד חיבורים כפול 1,000. כל חברות הטלפונים בעולם, כל חברות הפלאפון, כל הלוויינים, כל קווי האינטרנט בעולם, כולם ביחד, לא אחוז ממוח של קורדי. אני קורדי, אז אני מרשה לעצמי להגיד. לא אחוז. זאת אומרת, פעם איזה קורדי אחד בא, אמר לרופא, יש לי כאב ראש. אז הרופא אמר לו, אין לי ברירה, אני חייב לפתוח את הראש לראות מה יש. אז הוא פתח לו את הראש, רואה רק חוט אחד יש במוח. הוא חתך את החוט בטעות, נפלו שני האוזניים. יש איזה אחד, הוא הלך לי, הוא אומר לו, תשמע, אני צריך להחליף לך את המוח. הרופא אומר לו, אין ברירה. הוא אומר לו, תראה, אתה רואה, יש לי על המדף שלושה מוחות. אומר לו, מה זה זה? אומר לו, זה מוח של מורה בבית ספר עירוני א'. יש כזה דבר, עירוני א'? סתם זרקתי שם. יש? אז נגיד עירוני...
עירוני א', עירוני
א'. עירוני ח'. לח' הם עוד לא הגיעו. בקיצור, אומר, זה מורה בעירוני ח'. אומר לו, חצי מיליון דולר על המוח? אומר לו, כן. אומר לו, מה עם זה? אומר לו, זה 750 אלף. אומר לו, מה זה? אומר לו, זה מוח של טייס קרב. אומר, או, זה חזק. אומר לו, ומה זה? אומר לו, זה מיליון דולר. אומר לו, מה זה? אומר לו, זה מוח של קורדי. מיליון דולר? אומר לו, כן, זה חדש, אף פעם לא חשב. טוב, נחזור לעניין.
אתה עם הגשר,
אני חושב שיצא לה בגמר. צריך להשאיר קצת הסכמים הקורדים, עוד יעשו הפגנה נגדי פה. טוב.
אני רוצה לראות הוכחה.
חכי, איך את תגרי הוכחה אם את מפצחת גרעינים? טוב. אתם צריכים פעם אחת לבוא להרצאה באמריקה לראות את ההבדל. יושבים כל האמריקאים. רבי, may I ask a question? After the lecture. No problem. Excuse me. Sorry. After the lecture, עומדים בשורה, חצי שעה. Thank you, Rabbi, for giving me your time. איזה מפצח גרעינים, רגליים על הכיסאות.
ברוך הבא לארץ.
בסדר, זה הכיסאות השמות. טוב. בסדר.
קיבלו את היצמן.
טוב. בקיצור, שלב ג' מוח של אדם יש בו פי 100 יותר חיבורים מכל חברות התקשורת בעולם. במוח אחד. ו-80% ממנו זה מים. רק 20% מוצק. ואם מחברים את כל הנימים ומותחים אותם עד הירח וחזרה. ואם מוציאים חוט אחד מהמוח ומורידים שערה אחת מהראש, שערה אחת מהראש היא 1,000 חוטים של המוח ביחד, באובי. 1,000. אז תארו לכם, צריך, הרופאים שמנתחים את המוח, יש להם שני עדשות, כל העדשה מיקרוסקופ. כאלה. זה מגדיל את המוח פי 1,000. כי אחר כך הם בכלל לא רואים כלום. אי אפשר לראות את זה בעין רגילה. הכלים גם, הכלים, בגלל שזה מוגדל המוח מאוד, אז כשהוא מכניס את הכלי, הוא רואה. הכלים מאוד מאוד דקים. בקיצור, מוח כזה לעולם לא יכול היה להיווצר לבד. כי אם אתה חותך חוט אחד, האדם קפה. לא זז יותר, זהו. או חצי גוף משותק. זאת אומרת, חוט אחד שם הוא קריטי. לא ייתכן שהכל זה נוצר לבד, זה מערכת מאוד מתוכננת. תכפיל את זה ב7.5 מיליארד אנשים. יש עוד 2 מיליון סוגי בעלי חיים שמכל אחד מהם יש מיליארדים. בקיצור, יש מאות מיליארדי בעלי חיים עם מוח שמשוטטים בעולם. בספארי, בג'ונגלים, בכל מקום. להגיד שהדבר הזה נוצר לבד בלי מתכנן זה בלתי אפשרי. שלב ד', אם יש יצירה, האם ייתכן שהיצירה אין לה תכלית? האם פעם ראיתם דבר אחד שנוצר באיזשהו מקום בעולם, אי פעם? שאם תשאל את היצרן, אדוני היצרן, למה יצרת את היצירה הזאת? הוא יגיד, סתם, לא יודע למה. תבוא עכשיו למוחמד בעזה, תגיד לו, מוחמד, שעשית את הכוס הזאת, למה עשית אותה? יגיד, לא יודע. לא אפשרי, נכון? זה שעשה את הכוס, ידע שזה לשתייה. זה שעשה מחשב, תכנן. זה שעשה מצלמה, תכנן. זה שעשה מגבת, תכנן. מה קדם למה? התכנון או היצירה? התכנון. מה קדם למה? התכנון או הרצון? הרצון. אז יש רצון, היצרן רצה משהו. יש שלב התכנון ויש שלב היצירה. זאת אומרת, אין כזה דבר, אם אתם לא מסכימים איתי, תעצרו אותי, תעצרו, אבל סתם אל תבזבזו זמן. אם יש לכם טענה נגדית, אם יש לכם טענה נגדית, תגידו לי מה הטענה, אם לא, נמשיך הלאה. אז אם יש יצירה, ודאי שיש לה תכלית. השלב הבא, האם ייתכן שזה שברא את האדם וזה שברא את העולם ברא את העולם בלי תכלית? סתם, לא ייתכן כזה דבר. זאת אומרת שבורא עולם היה לו רצון, היה לו תכנון, ויש לעולם הזה תכלית. שלב האחרון בוויכוח, וההרצאה כבר יכולה להיגמר עוד לפני שמראים את ההוכחות, לא צריך באמת, מי שכבר מעובר את כל השלבים האלה ומבין אותם כבר לא צריך הוכחות, אבל אני אתן לכם גם הוכחות על הדרך. השלב האחרון זה לוגיקה, זה לא צריך להיות דתי למה שאני אומר לכם, זה בכל העולם, זה בלי קשר לדת. השלב האחרון, הייתכן שבורא העולם ברא בני אדם, ברא להם עולם, ולא יגלה לבני האדם מה תכלית הבריאה? אתם ראיתם פעם איזה מכשיר אלקטרוני שקניתם בחנות בלי ספר הוראות? אין כזה דבר. כל דבר שנוצר, אפילו כיסא, בא עם הוראות. הוראות. למה היצרן תמיד שם פנקס הוראות? אם שהוציאו את המחשב הראשון בעולם, לא היו נותנים לנו את הספר עם כל האלפי פונקציות. איך הייתי יודע שהמחשב קפה לוחצים על שלושה כפתורים, אם לא הלך המחשב? אין מה לעשות. אתה לא יכול לעשות שום דבר. קפוא. תקוע, יש לך אופציה אחת לשחרר אותו. איך? בחיים לא הייתי יודע. מיליארד ניסיונות לא הייתי יודע שאני צריך ללחוץ על השלושה האלה ביחד. אז כל המחשבים היו נתקעים אחרי כמה ימים, נגמר הסיפור, אף אחד לא קונה אותם. לכן היצרן מגלה לי את כל האופציות ומה תכלית המחשב ואיך להשתמש בו כראוי. עד כאן כולם מסכימים? כאן מתחילה היהדות. עד לכאן לא צריך יהדות בשביל זה. כל בר דעת בעולם, יהודי, גוי, צריכים להבין את זה. מכאן העולם נתקע והיהודים נותנים את התשובה. זה כל ההבדל. תשאל עכשיו את כל העולם, אוקיי, אז מה התכלית? הם לא יודעים. סתם. חלק מהם אין להם דת. חלק מהם הדת שלהם מאוד מטופשת. אז ממילא הם לא יודעים, הם סתם מבולבלים. כשהיהדות פה נכנסת לתמונה, היהדות עונה את התשובה. בורא העולם ברא את העולם הזה כמקום הכנה לעולם הנצח. הוא הכניס נשמה רוחנית אלוקית בגוף גשמי בהמי. שני דברים שזה דבר והיפוכו. הגוף רוצה חומר ותאוות, הנשמה היא כולה רוחנית, שזה ההפך של חומר. שניהם בהכלאה, דבר והיפוכו, והעולם הזה זה מלחמת קיום. אם הגוף ינצח, נכשלת, הפסדת את עולם הנצח. אם הנשמה תנצח, הרווחת בגדול. לכן, אם הסמים והאוכל והריקודים והתאוות המיניות וכל מיני דברים, כסף ובגדים ומכוניות, זה ינצח, אכלת אותה. אם התורה, חסד, יושר, מידות, ינצח, ניצחת. זאת אומרת, הבהמה שבך התקטנה, והאלוקים שבך גדל. אבל אם הבהמה שלך גדלה, האלוקים שלך נעלם, כי הבהמה היא שולטת. מה זה עוזר לך שיש לך נשמה? עכשיו אני אתן לכם משל, שהרב עובדיה יוסף זצ"ל נתן לפני הרבה שנים. הוא אמר, אתם יודעים מה ההבדל בין הגוף לנשמה? ההבדל בין הגוף לנשמה זה כמו ההבדל בין תרנגול לתרנגולת. מה ההבדל בין תרנגול לתרנגולת? תרנגול, אם אתה לא מאכיל אותו, אתה לא זורק לו גרגירי חיטה, הוא מסכן, הולך עצוב, הולך, 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 פתאום נופל ומת. מגיע נקודה שהוא כבר לא יכול לסבול את הרעב, התמוטט, מת. תרנגולת, איך שהיא מתחילה להרגיש רעב ואין מה לאכול, מה היא עושה? היא מתחילה להשתולל. זה נקרא בלשון הגמרא מהדס. זזה, ימין, שמאל, קופצת על השולחן, על המדפים, עושה קולות. זה כמו אישה שלקחו ממנה את הקרדיט קארד, את הכרטיס האשראי. יש לה חיים? בעלה לקח לה את הכרטיס האשראי, היא מתחילה לצרוח, לקפוץ, משה, תחזיר את זה, אני בורחת, אני לוקחת את הילדים. אבל בן אדם שהבנק לקח לו את הכרטיס האשראי, 5 דקות אחרי הוא כבר במרפסת, אם עשיתי שכח, בסדר, קרדיט קארד. אבל אישה, פעם הייתי באיזה שבתון, באיזה בית באמריקה, והאישה שכחה לשלם את המשכנתא. פתאום הגיע מכתב מהבנק. באמריקה זה לא כמו כאן, אתה לא משלם, נותנים לך כנס, נגמר. באמריקה אם אתה מאחר פעם אחת, זה הורס לך את האשראי. יש לך ניקוד. אתה לוקח 20 שנה לבנות את הניקוד. אם יש לך ניקוד גבוה, אתה יכול לקבל הלוואות בשנייה. אתה בא, חותם, בודקים את הניקוד שלך, לא צריך בעיו, לא צריך להוכיח שיש לך כסף. יודעים שאתה אדם ישר, אתה לא מאחר בתשלומים, הבנק נותן לך את הכסף בריבית נמוכה ומנשקים לך את היד. ואם יש לך 100 מיליון דולר מזומן בבניינים, ואתה רוצה הלוואה, אבל הניקוד שלך לא טוב, אחד הומלס עם ניקוד טוב, אתה נוסע ברולס רויס, לא נותנים לך הלוואה. אתה לא בן אדם ישר, לא רוצים להתעסק איתך. אין לנו ראש ללכת להקל לך בניינים. מה אתם נותנים להומלס ולי אתם לא נותנים? ההומלס, כל התשלומים שלו עד היום, הכל היה בזמן. אנחנו יודעים אם אנחנו ככה, שמעתי שרוצים לעשות את זה בארץ גם כן. מעניין כמה הלוואות הם ייתנו בשנה. לקיצור, שומעים? אז ישמעו טוב. אז הגיע במוצאי שבת המכתב מהבנק שדילגו על תשלום. פתאום אני שומע את הבעל צועק, נחליף את ה... סבא! לא שילמת את המורגג'? משכנתה. פתאום האישה נבהלה, או, יעקב, אני מצטערת, שכחתי. מה הוא ענה לה?
לא.
לקניון את אף פעם לא שוכחת ללכת. אחר כך הם עשו עלייה לארץ, אז אני שאלתי אותה, תגידי, יש שם קניונים? היא אומרת, לא, איך את חיה? קשה. בסדר, טוב, נחזור לעניין. אז התרנגולת משתוללת, אז הבעל הבית יודע, אם אתה לא נותן לה אוכל, היא תהרוס לך את כל הבית. אומר הרב עובדיה, אומר, הגוף של האדם זה התרנגולת, והנשמה זה התרנגול. 6 שעות לא נתת אוכל לתרנגולת לגוף, כאב ראש, קרקורי בטן, חולשה, אין לך כוח לקום מהכיסא, יום כיפור חצי מהעולם נוחר. מה קרה? אתה בדרך כלל לא ישן ביום, קשה, אני בצום היום. הגוף שביתה איטלקית. אבל הנשמה של האדם 70 שנה, הוא לא מאכיל אותה יום אחד אפילו. שקט, היא כבר מתה מזמן מבפנים. היא לא משמיעה קול. מתי האדם יבין שהנשמה שלו 70 שנה הייתה מתה באשמתו? שכבר יהיה מאוחר מדי, אי אפשר יהיה להציל אותה. זה המשל. בואו נראה כמה הוכחות איך יודעים שהתורה ניתנה על ידי בורא עולם. קודם כל אתם צריכים לדעת, תראו על המסך כל מה שאני מדבר מול עיניכם. יש היום בעולם מעל 80,000 דתות וכתות. מעל 80,000. היהדות הייתה הראשונה. יש לפני היהדות כל מיני כתות קטנות שהיו בתקופת אברהם אבינו, שכולם היו עובדי אלילים, אבל אף אחד מהם לא נרשמה כדת רצינית. אחרי שהיהדות התחילה בעולם לפני 3,300 שנה, בערך 900 שנה אחרי היהדות התחיל הבודהיזם. היה אדם בשם בודה, טוען שהייתה לו הערה. הייתה לו הערה רוחנית. אסף לעצמו כמה אנשים, התחיל לעשות להם מדיטציות. יש לך היום איזה 700 מיליון איש אחרי השטויות האלה, שנקרא בודהיזם. יום אחד יוסף ומרים התארסו, יוסף נסע לעשות קצת כסף, חזר, ארוסתו, שזה מה שנקרא אשתו, כבר היה חופה וקידושין, רואה שהיא כבר בחודש השישי. אומר, מה הולך פה? אומרת לו, מה, אתה חושד בי שבגדתי? אני עדיין בתולה. אלוקים בא אליי בחלום ועיבר אותי. הילד הזה יהיה קדוש. ככה התחילה הנצרות. 2 מיליארד אנשים אחרי השטות הזאת. אישה שזנתה, שהייתה מועמדת לעונש מוות. היום אישה שבגדה בבעלה נותנים לה פרס מכונית בטלוויזיה. בואי, תגידי את הסיפור, נותן לך גרלה, $200,000. אבל פעם אישה שבגדה בבעלה, יהודיה, גויה, לא משנה, מיד הוצאה להורג במוות אכזרי בלי רחמים. זה מה שהיה בכל העולם. סקילה. עכשיו היא, היה לה רק דרך אחת להציל את עצמה ממוות. הרי יש את איש, בעלה לא נגע בה עדיין. רק להמציא צ'סבט, כי הם לא יהרגו אותה. זאת אומרת, כבר הסיפור הזה התחיל בצורה לא קשרה. שיש לה רק דרך אחת להינצל, על ידי המצאת שקר. והנה לכם 2 מיליארד איש מאמינים בדבר הזה. יום אחד בא אדם בשם מוחמד, אנאלפבית, לא ידע לקרוא ולכתוב. היה בן 70-80, הייתה לו אישה בת 6. בסדר, היה לו 4 נשים. בקיצור, המוחמד הזה, אתם שומעים? מוחמד הזה יום אחד בא, טוען שהמלאך גבריאל נתן לו את הקוראן. והוא נביא. ועד היום הם קוראים לו הנביא מוחמד. כמה עדים היו לסיפור שלו? אף אחד. רק הוא בא וסיפר. אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע. כמה עדים היו לחלום של מרי? אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע. כמה עדים היה לסיפור של בודה? אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע. כמה עדים היה ל-80,000 איש שהמציאו דתות וכתות חדשות אחרי היהדות? אף אחד. 80,000 פעם בא בן אדם, סיפר סיפור, חלק מהאנשים האמינו לו, חלק הוא אילץ בכוח החרב. למשל מוחמד, אף אחד לא רצה לקבל אותו. הוא הלך עם כנופיה מאוהל לאוהל, מי שלא הסכים להתחבר אליו היה הורג אותו במקום. אז אנשים פחדו להתעסק איתו. אז חלק מהם הצטרפו אליו, הכל היה בלוף, לאט לאט גדלו ילדים, ועד שזה התפשט. עד היום הם עושים את אותו דבר, אתם רואים בעולם. רואים מכאן שיש לנו 80,000 ניסיונות להעתיק את היהדות, לפחות. מי יכול להגיד לי מה ההבדל העיקרי בין היהדות ל-80,000 הדתות האלה? ההבדל העיקרי. יפה מאוד. העדים, ביהדות הסיפור התחיל לעיני מיליוני עדים. כל שאר הדתות התחיל על ידי סיפור של אדם אחד. אבל יש עוד הבדל. תשמעו טוב, תקשיבו טוב, תתרכזו. אם אתם צריכים הפסקה, ניתן 5 דקות הרצאה, 5 שעות הפסקה. העיקר שתקשיבו ב5 דקות האלה. שומעים? תשמעו טוב. תקשיבו טוב. אני מכין אתכם לשקופיות. השקופיות ירוצו אחד אחרי השנייה. תקשיבו טוב. 80,000 ניסיונות להעתיק. ההבדל העיקרי שהיהדות התחילה לעיני מיליוני עדים, והם התחילו על ידי סיפור של אדם אחד. וההבדל השני העיקרי הוא שכל הדתות שהתחילו אינם פונות למקבלי הספר. בא מוחמד, קיבל ספר, האנשים שעכשיו צריכים להתאסלם לא מוזכרים בספר. הספר לא פונה אליהם. בכלל. אותו דבר בברית החדשה, הספר לא פונה לאף אחד. אותו דבר בודה, שמודה, הינדואיזם, לא פונה לאף אחד. היהדות, כל התורה פונה לעם ישראל שעומדים ושומעים שמשה מדבר עם בורא עולם בשידור ישיר, וכשמתחילים לקרוא בתורה רואים שכל התורה מדברת אליי. זאת אומרת, אתה ראית, אתה שמעת, הוצאתי אותך ממצרים, נתתי לך לחם, יורד לך מהשמיים כל יום. זאת אומרת, האם אפשר לאדם נוכל שרוצה לכתוב ספר כזה ארוך כמו התורה, 304,805 אותיות, אדם נוכל יכול לקחת עם של מיליוני אנשים, לביים מעמד הר סיני, כל שופרות, אש, ההר כולו עולה באשן, כל האדמה רועדת, אפילו בהוליווד לא עושים כזה דבר היום. צריך הרבה פעלולים בשביל זה, בשידור ישיר, לשכנע את כולם שהוא מדבר עם בורא עולם, ולתת להם עכשיו ספר בשידור ישיר, והם פותחים את הספר, והספר מדבר על כל הניסים שהיה להם בשנה האחרונה, במצרים, איך הם יצאו ממצרים, איך הים נפתח, איך המצרים טבעו, איך יורד להם לחם מן השמיים, איך כולם שמעו את קולו של בורא עולם יוצא מן ההר. אפשר לשכנע אנשים דברים שלא קרו לכם? אני יכול לשכנע אתכם שאני הבאתי אתכם מיפן לטבריה? אני יכול להצליח במשימה או לא?
לא.
אני עכשיו אומר לכם, רבותיי וגבירותיי, כמו שכולכם ראיתם, אני אתמול סוף סוף השלמתי את המסע, הבאתי אתכם מיפן פה לטבריה, ראיתם איך הבאתי כל מיני נשרים, קשרתי אתכם לנשרים, הנשרים נחתו כאן ליד הכינרת, ירו עלינו טילים, את כל הטילים פוצצתי באוויר. תגידו לי, תגיד, מה, אתה משוגע? איפה הבאת את הסיפור הזה עכשיו? אנחנו נולדנו פה, גדלנו פה, אנחנו בחיים לא היינו ביפן. איזה נשרים. אני יכול לספר לכם כזה צ'יזבט? ותארו לכם שבסוף, איך אומרים, הדובדובן על הקצפת, אני אומר, ולא רק שעשיתי לכם את כל הניסים האלה, הרי אתם לפני 10 דקות כולכם, ככה כתוב, כולכם שמעתם אותי מדבר עם בורא עולם. הוא מדבר, אני עונה לו, אני מדבר, הוא עונה לי. כולכם שמעתם קול בוקע מהשמיים. אם זה לא קרה, מי מכם יסכים להיות דתי? מי יסכים להתחיל לשמור שבת שהוא רואה כאלה צ'יזבטים בספר על עצמו? מי יסכים לאכול כשר? מי יסכים להפסיק לגנוב? מי תסכים להתחיל להתלבש? מי? יגידו, אתה שקרן, זה לא מבורא עולם. הוויכוח אפילו לא היה מתחיל, הוא היה נגמר לפני שהוא התחיל בכלל. כולם היו אומרים לי, אדוני, לך לאשפוז, אם אתה צריך כסף, ניתן לך תרומות שיבדקו אותך, אתה, משהו אצלך לא בסדר. מי היה מסכים לשנות את החיים שלו מקצה לקצה על סמך ספר שמתאר את כל הניסים שקרו לו בזמן שאף אחד מהניסים האלה באמת לא קרו? יש מישהו שהיה מסכים? בואו נראה דבר דבר, תתרכזו. דבר ראשון.
80,000 כתות.
דבר ראשון, שמעו טוב. בואו אני אראה לכם קטעים מהאסלאם. הנה לכם קטעים, סורה זה המקור, פרק 40, פסוקים 36-37. כתוב בקוראן, עכשיו יש עוד דבר שלא הזכרתי, יש עוד דבר שלא הזכרתי, דבר אחד שלא הזכרתי. יש עוד דרך לדעת שספר זה בלוף. מספיק שמוצאים בספר טעות אחת, יודעים שהספר הזה לא מבורא עולם. למשל, אם כתוב בספר שמגדלי התאומים נפלו בברוקלין, וכל העולם יודע שזה קרה במנהטן, ומישהו בא וטוען שהוא קיבל ספר מבורא עולם, והוא הנביא החדש. אומר לי, הנה הספר שבורא עולם נתן לי, תקרא, תלמד, ותתחיל לציית. ואני פותח את הספר, ואני רואה שכתוב בדף הראשון, מגדלי התאומים נפלו בספטמבר 11, בעיר ברוקלין שבמדינת ניו יורק. האם ייתכן שהספר הזה מבורא עולם או לא?
לא.
יש סיכוי?
לא.
אין סיכוי, כי בורא עולם הוא לא פלגמט. נכון או לא? בורא עולם יודע הכל. הוא לא יודע איפה נפלו מגדלי התאומים? אם אנחנו כולנו יודעים, איך הוא לא ידע כזה דבר? מכאן ראיה שנוכל כתב את התורה, לא בורא עולם, אם נמצא בטעות. מסכימים איתי? זה סיכון עצום, לכתוב כזה ספר ארוך עם כל כך הרבה אלפים של משפטים ושלא יהיה בו טעות אחת, מי ייקח על עצמו כזה משימה? בואו תראו איזה יופי. יום אחד אתה פותח את הקוראן, פרעה והמן והיועצים שלהם היו אנשי חטא. זה קטע מהקוראן, חלק אתם רואים באנגלית למטה, הנה תרגם לכם בעברית.
קוראן?
פרו, הקוראן, למי שלא יודע, מאמין בנצרות ומאמין ביהדות. הם מאמינים ביושקה.
יושקה.
והם מאמינים, הם מאמינים בכל הנביאים של התנך, ירמיה, ישעיה, דוד המלך, כולם. ומאמינים שהתורה מבורא עולם. אין עוררין. למשל, באתר של החמאס, כתוב הנביא ישעיה, peace be on him. עליו השלום, דוד המלך עליו השלום, ישראל אבינו עליו השלום, ישראל עליו השלום, אחר כך יורים על ישראל טילים, ישראל עליו השלום, כתוב באתר של החמאס, אני צילמתי את אמנת החמאס, שנכנסתי לאתר שלהם, שם כתוב סיפורים, אברהם, שרה, עליהם השלום, יעקב אבינו עליו השלום, דוד המלך, שלמה המלך, עליו השלום. ביבי נתניהו. עכשיו לא כתוב עליו השלום. שומעים? שם כתוב בקוראן, הם מאמינים בנצרות, מאמינים ביהדות, רק טוענים שגם מוחמד קיבל ספר. עכשיו מי שטוען שבורא עולם נתן עוד ספר, הספר הזה חייב להתאים לספר הקודם. אי אפשר שיהיה סתירות, זה מאותו בורא עולם. אז בואו תראו מה כתוב בקוראן. פרעה והמן והיועצים שלהם היו אנשי חטא, רשעים. ויאמר פרעה, עבדי, אני יודע שאין לכם אלוה מבלעדי. זה הם העתיקו מהתורה שפרעה היה מתחזה לאלוקים. ועכשיו כתוב, ויאמר אל המן, פרעה אמר להמן, שומעים? הדלק את האש עם החומר ובנה לי מגדל כדי שאוכל לעלות במגדל ולהגיד לו שהוא שקרן. ככה כתוב שם. יש רק בעיה אחת בסיפור. פרעה והמן חיו בהבדל של 1,000 שנה אחד מהשני. זה שכתב את הספר, הוא לא ידע את סדר ההיסטוריה של התנ"ך. הוא לקח קטע מהתורה וקטע ממגילת אסתר ואמר בוא נמציא סיפור. רק מה, הוא טעה ב1,000 שנה. אולי פרעה והמן נפגשו בגיהנום, אני לא יודע. אבל בעולם הזה הם לא נפגשו. זה...
יש המון רעש.
תארי לך כמה זה מפריע לי הרעש. פרעה והמן לא יכולים היו להיפגש, מכאן ראה שהקוראן לא ניתן על ידי בורא עולם. אשת פרעה מגדלת את משה. מי גידל את משה לפי התורה? בתיה בת פרעה. בקוראן הם טעו, כתוב שהיא הייתה אשתו של פרעה. מה קרה לאלוקים? הוא לא יודע להבדיל בין אישה של מישהו לבין הבת שלו? איך הוא טעה כזאת טעות? ותאמר אשת פרעה, הוא יהיה נחמה לי, התינוק. הרי הביא התינוק מהנילוס. אל תהרגו אותו, כי ייתכן שהוא יהיה לנו לתועלת. לפי הקוראן, מי היה דוד של יושקה? דוד של יושקה, לפי הקוראן. משה רבנו. משה ואהרון היו דודים של יושקה. ומרים הנביאה הייתה דודה שלו. מה קרה בקוראן שנפלה כזאת טעות שטותית? שהרי ילד בגנון, לא בכיתה א', ילד בגנון בישיבה, אתם מכירים את הילדים הקטנים האלה עם הסוכריה? מוישי, מוישי, חמודי. תראו מה כתוב פה. ואתה אומר ככה, תראו, תשמעו טוב. שמריה, זה הקטע האורגינל, מתורגם. כשמריה הביאה את התינוק בידה אל אנשי עירה, מי זה מריה? מריה, מרי. אמרו לה, אוי מריה, דבר מוזר הבאת לנו. אוי, אחות אהרון. הם טעו בין שני מרים. יש מרים, אחות משה ואהרון, שהיא חיה לפני 3,400 שנה, ויש את מרים, אמא של יושקה, זאת שהכירה את יוסף הנגר, שהיא חיה 1,400 שנה אחרי. בקוראן, פתאום שני המרים התאחדו לאחת. יצא שמשה ואהרון בעצם הם דודים של יושקה. הבנתם? כי מרים, האחות שלהם, היא אמא שלו, לפי הקוראן. איך אומרים בארץ? טעויות של מפגרים. או שכבר אין את המילה הזאת בארץ. מריה בת עמרם. מריה בת עמרה, מסכן עמרה. טוב. עכשיו אני, ברוך השם, סוף סוף הפוליטיקאים הישראלים התחילו קצת לשמוע בקולי. אני כבר 10 שנים צועק בהרצאות שלי בניו יורק, אני אומר, אני לא מבין את הפוליטיקאים פה בארץ. אם פעם אחת בחיים שלהם היו הולכים לשיעור תורה, פעם אחת שומעים קצת תורה, כל הנאומים שלהם באום, הם היו קוראים את הערבים לחתיכות. אני הייתי גומר את הוויכוח עם הערבים 10 דקות, והם לא היו יכולים לצייץ אחרי הוויכוח הזה. מה הייתי עושה? תכף אני אגיד לכם מה הייתי עושה, אבל עכשיו הבנתי שהם התחילו לעשות את זה השבוע. יש שרת חוץ חדשה, דתייה קצת, סוף סוף מישהו עם שכל נכנס לכנסת. שמו, אני אמרתי, אתם יכולים לראות את זה, זה מוקלט כבר 10 שנים. אני לא מבין מה מתווכחים איתם בכלל. הייתי לוקח את הקוראן בתור ראש ממשלת ישראל או שר החוץ, בא לאום, עומד שם, יושבים שם איזה 30-40 ערבים, שייחים, כל מיני, אומר להם, אבדאללה, מוחמד, חוסיין, סמי וחבריהם, יש לי אליכם שאלה, איזה ספר אני מחזיק בידי? בסמילה, קוראן, יפה. מי כתב את הקוראן? מוחמד. מי זה מוחמד? הנביא. ממי הוא קיבל את הקוראן? מהמלאך גבריאל. מי זה מלאך גבריאל? משרת של אללה. יפה, עד כאן הכל ברור. אז אם אללה אומר משהו, ואנחנו ערבים אמיתיים, מוסלמים הדוקים, חייבים לשמוע בקולו, כן או לא? מיד היו אומרים, בטח, כבר היו אומרים, או, הנה, סוף סוף יהודי חזר בתשובה. יש איזה אחד, רפורמי, שהלך את הילדים שלו מניו יורק לארץ לקיץ. חזר הילד מהטיול עם כיפה. בא לאבא שלו, אומר, אבא, איזה טיול היה? אומר לו, מה זה זה על הראש שלך? הרפורמי נבעל. אומר לו, I like it, it's cool. אומר לו, תוריד. No! אני לא מוריד, אני גאה להיות יהודי. אומר לו, זה לא בשבילנו, אנחנו רפורמים, תוריד. לא מוריד. מהר הוא רץ לרב הרפורמי. אומר לו, אל תשאל איזה צרה, בן שלי חזר מארץ עם כיפה. אומר לו, הרב הרפורמי, תירגע, שבוע, שבועיים זה יורד. זה התלהבות של ילד. אחרי שבוע נעלמה הכיפה. אומר לרב, וואלה, אתה נביא, כל הכבוד. כעבור שנה שלח את הבן השני שלו, חזר לו עם כיפה וציצית. הוא בא מהר, אומר לו, תוריד, לא מוריד. בא לרב, אומר לו, אתה זוכר שנה שעברה? תן עוד שבוע, גם זה ירד. באמת, שבועיים, הכל נעלם. שלח את הבן השלישי, בן הזקונים, שלח אותו לארץ. הוא חזר, כיפה, ציצית, אומר לו, אבא, זהו זה, אני לא הולך לקולג'. אני הולך לישיבה בירושלים. האבא שלו נבעל, מה פתאום ישיבה, אנחנו רפורמים. אומר לו, I don't care, אני הולך לישיבה. הוא מהר רץ לרב הרפורמי, ספר לו את הסיפור, הרב הרפורמי יושב ככה, הוא עושה, וואו, זה באמת בעיה חמורה. מהר מהר לך תביא את המזוזות שלך לבדיקה. תביא מהר את המזוזות, נראה מה השתבש פה. בקיצור, לא יודע, לא כולם הבינו את זה, אבל בסדר. איך אומרים, המבין יבין. בקיצור, אני הייתי עומד באום, אומר להם, חייבים לשמוע בכל אללה, היו אומרים, בטח. אז הייתי אומר להם, בואו נראה מה כתוב בקוראן שלכם, לגבי ארץ ישראל, למי היא שייכת. הייתי קורא להם כמה פסוקים בקוראן, והכל היה נגמר, כל העולם היה רועש וגועש. למשל, בואו תראו קטעים מהקוראן, הנה המקורות לי, צורה 5, פרק 5, פסוק 21, פרק 7, 137, כל המקורות מול העיניים, בעברית פשוטה, משה מדבר לעם ישראל, זה פסוקים בקוראן, התקדמו בדרככם אל הארץ הקדושה אשר הבטיח אללה לכם.
הם טוענים שהם בני ישראל החדשים.
לא, זה הם לא טוענים, מה פתאום? לא, הם יודעים שהם בני ישמעאל. הם היום מסלפים את הקוראן. הם מסלפים, הם אומרים שישמעאל היה בעקדה. אבל הטענה הזאת היא מאוד מטופשת, כיוון שיש עשרות אלפי תורות מפוזרות בכל העולם בכתב יד, ומעולם לא נמצא העתק אחד באף מקום בעולם שכתוב שם שישמעאל היה בעקדה. אם היה העתק אחד כזה, אז היו אומרים, טוב, כנראה שזה היה המקורי, יש להם על מה לסמוך, וכל השאר אחד העתיק מהשני את הטעות. אבל זה מעולם לא קרה. עכשיו, איך היהודים בכל העולם ידעו כולם להחליף את יצחק לישמעאל? כולם ידעו, הרי לא היה טלפון, לא היה אינטרנט, לא היה דרך לתאם, אחד בעיראק, אחד בפולין, אחד בתימן. מה, כולם העתיקו את התורה ופתאום נפלה להם נבואה להחליף את יצחק בישמעאל? זה טענות מגוחכות. זה לעולם לא יכול להיות. רק מה, שישראלים מתווכחים איתם, הם לא יודעים כלום על התורה. ואלה הערבים אומרים, תראה איזה טיפשים אלה, לא מבינים מימינם ומשמאלם. והם מסלפים, וככה הוויכוח נמשך. אבל יבוא אחד שמבין, גומר אותם. פעם היה רעיון עם ערפאת. הישראלי מעיתון ידיעות שראיין אותו, אם היה לו ידע בסיסי של ילד בכיתה א', הוא היה גומר את ערפאת אחת לתמיד. כי ערפאת היה מסלף לו פסוקים, אומר לו, אנחנו בני דודים, מלכיצד, כל מיני דברים, והכתב לא היה מבין בכלל מה הוא אומר. עכשיו היה שם אחד שקצת יודע תורה, היה אומר לו, אז לפי מה שאתה עכשיו אמרת, הארץ שייכת לנו, לא לכם. אבל הוא לא הבין. הבנתם? תשמעו טוב. אחר כך שכתוב, הורשנו, הכוונה אלוקים מדבר. בלשון רבים זה כאילו, אוקיי. הורשנו לעם המעונה את הארץ הקדושה. מי זה העם המעונה שיצא ממצרים? הורשנו לו את הארץ הקדושה, את מזרחה ואת מערבה. גם המזרח, גם המערב, לא רק המערב, גם המזרח, ירדן וכל האזור. טוב, הלאה, ממשיך. ונתקיימו כל ההבטחות של ריבונך לבני ישראל. אחר כך הושבנו את בני ישראל לבטח בארצם והענקנו להם כל טוב. אחר כך פסוק פרק 17, התבנו את פרעה ואת כל אשר לא יחדיו. אמרנו לבני ישראל, התנחלו בארץ ישראל וביום האחרון תופיעו בפנינו יחדיו. אחר כך פסוק נוסף, החלטנו לעטות חסד לחלשים ולעשותם למנהיגים ויורשים בארץ. והושבנו אותם בה. שומעים? שמעו טוב. אחר כך נתנו למשה ספר התורה ושיגרנו עוד שליחים. מי זה עוד שליחים? הנביאים. על המציר נתנו את הספר למשה בשלמותו. ספר מבורך הוא. על איזה ספר מדובר?
תורה.
על התורה. איציק משנקין לא מסכים. אבל בקוראן זה כתוב שהספר תורה הוא מבורך. טוב, אם יש לך ספק, שמעו, פסוק סורה 10, פסוק 94, תראו מה כתוב. אם הייתי קורא את זה באום, הם היו את הכיסאות זורקים עליי שאני אשתוק. זה היה קטע מיליארד צפיות ביוטיוב. שומעים? לפי, תראו מה כתוב. אם יש לך ספק כלשהו בדבר מה מן הקוראן שהורד אליך, שאל את בני ישראל שקיבלו ולמדו את ספר התורה לפניך. זאת אומרת, הם בעצמם מודים שהתורה יותר מדויקת מהקוראן. יש לך ספק? תלך תבדוק בתורה. פסוק נוסף, לפני הקוראן ניתן ספר התורה למשה בהדרכה וחסד, וספר הקוראן מאשר אותו בשפה הערבית. מוחמד פונה למוסלמים ומצווה, שמעו טוב, המאמינים, האמינו באללה ובשליחו ובספר אשר הוריד לשליחו, וכן בספר התורה שהורד קודם. אין ספקות, הם מאמינים בתורה 100%. אין אני מחדש דבר שלא נתגלה כבר על ידי השליחים שקדמוני. כמה פעמים המילה ירושלים מוזכרת בקוראן? אפילו לא פעם אחת. מילה אין כלום שם על ירושלים. כמה פעמים היא מוזכרת בתנ״ך? מעל 2,000 פעמים. אז מה יש פה בכלל להשוות פה? מילה אין על ירושלים שהיא קדושה להם? כלום. פתאום מזרח ירושלים בירת פלסטין. אם היה עומד ראש ממשלת ישראל שהיה לו קצת ידע בקוראן, היה אומר להם, רבותה, אני לא מבין. בספר שלכם, בדת שלכם, כתוב מפורש שאם יש ספק על משהו שואלים בתורה. בתורה כתוב ירושלים של היהודים. לא רק זה, לא רק זה. אתם רואים מפורש בספר שלכם שכתוב שאללה נתן את ארץ ישראל ליהודים והוריש להם אותה. אז חוץ מזה, מתי היה עם שנקרא פלסטין? מעולם לא היה כזה עם. לא היה להם צבא, לא היה להם המנון, לא היה להם דגל, לא הייתה להם מעולם ממשלה. אין כזה עם. פלסטין זה נקרא על שם הפלישתים. לא היה בחיים אומה פלסטינאית, זה סתם המצאה של 100 השנה האחרונות. אין, זה סורים, אלמסרים, ירדנים, אוסף של ערבים. פתאום נהיו עם, אבל עם צריך שיהיה לו היסטוריה. אפילו האינדיאנים באמריקה יש להם היסטוריה. האינדיאנים שכבר לאט לאט נעלמים, יש להם גאווה לאומית של מאות שנים. שהם היו באמריקה 500, 600, 700 שנה. זה הולך עד לפני 2000 שנה. ואלה אין להם כלום. אין להם ספר היסטוריה אחד שמתאר את ההיסטוריה שלהם במאות שנה האחרונות, כי הם אף פעם לא היו קיימים. נאום כזה באום, זה היה הסוף שלהם. הם לא היו מצייצים יותר. העולם היה עמום, אבל אף אחד לא יודע את הדברים האלה. זה הבעיה, שהמנהיגים שלנו מתווכחים בעניינים פוליטיים, בזמן שכל הבעיה היא בכלל דתית. תראה את המקורות בדת, והוויכוח נגמר. טוב, נתקדם הלאה. בואו נראה קטע מהברית החדשה. הקטע הזה בדקה אחת גומר את כל הנצרות. דקה אחת, תראו איזה קלי קלות, 2 מיליארד איש, דקה אחת. אין נוצרי אחד בעולם שיש לו תשובה על השאלה הזאת, כולל האפיפיור. תראו מה כתוב בברית החדשה. ספר מתיו, פרק 5, פסוקים 17-19. תראו מה כתוב. יושקה מדבר. מי זה יושקה? יהודי. מת יהודי. מת כיהודי, הוא לא התחיל את הנצרות. כמה שנים אחרי שהוא מת הנצרות התחילה? בין 75 ל-300 שנה, יש כל מיני גרסאות, אבל לכל הדעות לפחות 5 דורות אחריו. אלה שהמציאו את הספרים של הנצרות מעולם לא ראו אותו. פעם בא לי איזה נוצרי אחד, הוא אומר לי, היה לי מוות קליני. אתה כל הזמן יש לך הרצאות, חיים אחר המוות, חיים אחר המוות, אתה מוכיח. אני היה לי מוות קליני. אז אני אמרתי לו, נו, אומר לי, ויושקה דיבר איתי, שמתתי. אז הוא שאומר יושקה, הוא מצטלב גם, ככה כולו עושה הצגה. אז אני אמרתי לו, אני בטוח שאתה משקר. אמר לי, למה אתה חושב ככה? למה לאחרים אתה מאמין ולי לא? אמרתי לו, תגיד לי, תאר לי איך יושקה היה נראה. הוא אומר לי, היה לו שער ארוך, היה לו זקן. אמרתי לו, זה כמו התמונות בברזיל. אבל בוא אני אספר לך שאף אחד בעולם לא יודע איך הוא היה נראה. כי אף אחד לא ראה אותו. זה היה לפני 2000 שנה. והספרים שהתחילו להמציא עליו סיפורים לא ראו איך הוא נראה. אז למה אתה משקר? אתה טוב, קטע בספר מתיו. תראו מה יושקה אומר לנוצרים. אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את הנביאים. לא להפר באתי, כי אם למלא, למלות. אמנם אנוכי מגיד לכם את אשר השמיים והארץ יעברון עד אשר, אפילו השמיים והארץ יחרבו, לא תעבור יוד אחת מן התורה. אי אפשר למחוק אות אחת מהתורה. אף לא קוץ אחד, חלק קטן של האות. כולם יקומו. לכן כל המפר אחת ממצוות קטנות אלה והורה כזאת לאנשים נקלה יקרה במלכות השמיים. תרגום, אומר יושקה לתלמידים שלו, אני לא בא לשנות את התורה, לא באתי להפר את התורה, להפך, אני רק בא להסביר. ככה הם טוענים שהוא אמר את זה. מי שישנה אות אחת מהתורה, מי שישנה מצווה אחת מהתורה, וילמד לאחרים אחרת ממה שכתוב, יהיה מקולל במלכות השמיים. כל מה שאתם צריכים לזכור בפעם הבאה שבא אליכם נוצרי מציונר, ישאלו אותו, תגיד, אתה שומר שבת? יגיד, לא. אתה מניח תפילין כל יום? לא. אתה אוכל כשר? לא. אז למה אתה בא ללמד אותי איך להיות דתי אם אתה הולך נגד יושקה? אז הוא יגיד לך, מה פתאום? אני מעריץ של יושקה. תגיד לו, אם אתה מעריץ שלו, למה כל מה שהוא אומר אתה עושה הפוך? הוא לא יבין מה אתה רוצה. אז תגיד לו, תפתח ספר מתיו, פסוק, פרק 5, פסוק 17 עד 19, ותראה שיושקה היה יותר חרדי מהחרדים של היום. תראה מה הוא אומר, אסור למחוק אות אחת מהתורה. מי שישנה מצווה אחת מהתורה יהיה מקולל. אז למה אתם לא שומעים בקולו? כולכם הייתם צריכים להיות יותר חרדים מהחרדים של ירושלים. אבל אף אחד, אני אמרתי את זה לכמה כמרים, התחילו להתעלף. אבל יש נוצרים ששומרים שבת. אמרתי, אבל מה איתך? אין להם תשובות. זה כל כך קל להתעלל בהם. אבל אין לנו זמן. בואו נתקדם הלאה. בנצרות כתוב שמערת המכפלה היא בשכם. שתמצאו את מערת המכפלה בשכם, אני אשלח לכם צ'ק שמן. אין לו כיסוי, אבל לפחות הוא שמן. יש איזה אחד פרסי, נדיב ככה, הוא נתן צ'ק לרב של בית הכנסת, פתאום הרב רואה שאין חתימה. מתקשר אליו, אומר לו, מרדכי. אומר לו, כבוד הרב, אני אוהב לתת בעילום שם. יש אחד פעם רשם צ'ק לרב, הרב רואה את הסכום, רואה חתימה, מגיע הביתה, רואה הצ'ק ריק. אומר, אולי הוא נתן לי שני צ'קים מודבקים, חפש. הצ'ק ריק. אומר, מה קרה פה? מה מתברר? זה היה הדיו שנעלב אחרי חמש, כמו הדיו הזה של פורים. זורקים לך על החולצה. טוב, נתקדם הלאה. כמה יהודים ירדו למצרים? בתורה כתוב 70, בנצרות 75. מה, אלוקים לא זוכר כמה היה משפחתו של יעקב אבינו? בקיצור, טעויות של כיתה א' במקרה הטוב. במקרה הטוב. 2 מיליארד איש, מאות מיליארדי דולרים, פאדר ג'ון. כל אבל אבלים, מה זה, זה, זה? אין שם גרם של קדושה, כלום, הכל שקר. שקר אחד גמור. כמה מיליונים הם רצחו וטבחו בשם השקר המטופש הזה? מה המוסלמים עושים לעולם בשם השקר הזה? והיחידים שיש להם את האמת, שימו לב, לא רצחו מעולם אף אחד שלא הסכים להיות יהודי. מעולם לא שכנענו גויים להיות יהודים. זה נגד הדת. שגוי בא להתגייר, שגוי, שולחים אותו, לך, תבוא עוד שנה. הנה עכשיו בזמן הפסקת צהריים, באה לכאן גויה משוודיה במיוחד לפגוש אותי. שאני אעזור לה להתגייר בניו יורק, כי כבר 5 שנים, משנת 2011, היא מנסה להתגייר פה, ומזלזלים בה ולא מדברים איתה בכלל. והיא כבר שומרת את כל המצוות. לבושה כמו רבנית, שומרת שבת, יודעת תורה יותר מכולנו פה בחדר. 4 שנים לומדת יום-יום, הולכת לשיעורים, במדרשיות. כשהתחלתי להגיד לה, אני אעזור לך להתגייר, הייתם צריכים לראות איך ירד לדמעות עכשיו מהעיניים. מוסרת נפש, 4 שנים. כן, הבלונדינית פה שבאה משוודיה. שומעים? בשביל מה? שרק תזכה להתגייר. אם זה היה אצל הנוצרים, יהודי בא אומר להם, אני רוצה להתנצר, פותחים לו שולחן מכאן עד ירושלים. סטייקים, יש איזה אחד, המיסיונרים אמרו לו, תשמע, אנחנו שמענו שאתה בקשיים כלכליים, אנחנו נעזור לך בתנאי אחד, שאתה תהיה נוצרי. אז הוא אמר, אין בעיה, מה צריך לעשות? אומרים לו, דבר ראשון שאנחנו בודקים שלא תאכל דג בערב שבת. אם אתה אוכל דג, תפסנו אותך שאתה משקר, לא תקבל את ההלוואה. אומר, אין בעיה, אני לא אוכל דג. טוב, נתחיל עם זה. שמו עליו בלש, קלטו אותו בערב שבת, אוכל את הגפילטה פיש, מלקק את האצבעות. קפצו עליו המיסיון, שקרן, אתה רוצה מאיתנו כסף? מה קרה? אתה אוכל דג. אומר, איפה אתה רואים דג? הנה דג. אומר, זה לא דג, זה בשר. מה פתאום בשר לבן כזה? אומר לו, בוא, אני אראה לכם מה. לקח אותם לאמבטיה, מראה להם האמבטיה מלא ככה. אומר להם, תראו, אני לקחתי את הדג, הבאתי אותו לאמבטיה, שמתי אותו 3 פעמים. אתה לא דג, אתה לא דג, אתה לא דג, אתה בשר. ואכלתי. אתם עשיתם לי ככה, אתה לא יהודי, אתה לא יהודי, אתה לא יהודי, אתה נוצרי. הנה, אני נהייתי נוצרי, עשיתי לדג אותו דבר, גיירתי אותו. טוב, נתקדם הלאה. בואו נראה איך התורה ידעה דברים שאדם בשר ודם לעולם לא יכול היה להיות. בתורה כתוב פסוק בספר דברים פרק ד' ככה, והפיץ השם אתכם בעמים. זה נכתב לפני 3,300 שנה, שכולנו היינו עם אחד במדבר, לא היינו מפוזרים. לפני שהתחילו הגלויות, כל עם ישראל עומד במקום אחד, מיליונים מקבלים ספר, שם כתוב נבואה, יום אחד אני אפיץ אתכם בעמים, יפזר אתכם. אם אתה רוצה לטעון שאדם בשר ואדם כתב את התורה, תסביר לי בבקשה איזה אדם יכול היה לדעת שהיהודים יהיו מפוזרים בכל העמים. זה סיכון עצום. תאר לך שאנחנו היינו כמו הסינים, יושבים באותו מקום כבר 4,000 שנה. אז כל התורה הזאת הייתה בלוף. כי איך אני אפיץ אתכם בעמים וכולנו כבר תקועים פה 4,000 שנה. אבל לא רק זה. ונשארתם מתי מספר. בודדים תישארו. העם היהודי הוא הכי קטן בעולם. 13.2 מיליון יהודים בכל העולם. זה נראה כאילו יש מיליארד, כי אתה שומע על היהודים בלי סוף. אבל סך הכל היהודים כמו כמות האנשים שגרים במנהטן. זהו זה. זה כל עם ישראל בכל העולם. כמה מביניהם שומרים שבת? אולי 2 מיליון. מתוך 7.5 מיליארד איש בכדור הארץ, רק 2 מיליון עושים את רצון הבורא. זהו. כל השאר, כולם חיים בשקר אחד גדול. פעם אמר לי איזה יהודי אחד, ילד, בן של מאגרים ישראלים שירדו לאמריקה, הוא כבר נולד באמריקה, טסנו לבר מצווה של אח שלו בכותל. במטוס, הוא אומר לי, רבי, אתה יודע מה חשבתי? בקושי שני משפטים מהתורה הילד הזה יודע. לא אחד שהיה למדן בישיבות וזה. אומר לי, אתה יודע מה חשבתי? אומר, תראה איזה ברי מזל אנחנו. כל כך הרבה אנשים בעולם, תראה איך אתה ואני התמזל מזלנו שנולדנו לעם של בורא עולם. תראה כמה מיליארדים, ורק אנחנו זכינו מכולם. ילד בתמימות, נער בן 20. אמרתי לעצמי, תראה איזה אמונה פשוטה של יהודי. לא למדן, לא איזה... הוא פתאום הבין, אומר, תראה, מכל המיליארדים, איך אנחנו זכינו. אז עכשיו, אנחנו שזכינו, מה עושים במתנה? בועטים אותה לפח, בטיפשותנו. ואני אומר לכם, כמעט ולא הכרתי יהודים שבעטו בתורה מרוע. אמנם יש גם כאלה, אבל רובם זה לא בגלל רוע. כמעט תמיד זה מבורות. לא יודעים מה זה בכלל. כמעט ואין חילוני אחד פה בארץ שקרא את התורה פעם אחת בחיים שלו. פעם אחת בחיים שלו לקרוא רק להבין את הפירוש המילולי של המילים. שכח מרש"י, שכח מזוהר, שכח ממדרשים, שכח מגימטריות, שכח מסודות, שכח מדילוגי אותיות, שכח מכל הסודות שיש בתורה. רק פירוש בעברית מודרנית. מתוך מיליון חילונים, אחד אולי קרא את התורה. אולי. ועל זה גם אני מסופק. פעם אחד התווכח איתי שעה. אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה. אתה קראת פעם את התורה? פעם אחת קראת את התורה? עשיתי ויכוח עם מעצב האופנה הידוע מאמריקה ברמי. יש מעצב של בגדי נשים, הנשים רואות אותו, כאילו ראו את הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. ברמי. מעצב בגדי נשים. אז אחד אמר לי, אתה חייב לעשות איתו עימות. אמרתי, ממתי אני מתעמת עם מעצבי אופנה? אמרתי לי, זה מדען, איזה כומר, מה תביא לי? אומר לי, לא, לא, המעצב אופנה הזה עושה הרבה נזק. למה? כל הצעירים מסתכלים עליו כאילו איזה יהודי מלומד. והוא כל הזמן מפיץ כפירה נגד התורה. קרא אותו פעם אחת לתמיד. השם שלו מפורסם, אז הרבה אנשים יראו את זה, יראו שאין להם מה להציע. שווה לך, מה אכפת לך? אמרתי, בסדר. התווכחתי איתו, יהודי ממוצא פרסי, ובסוף גם התברר שהוא כהן גם. כופר בתורה בקנאות כזאת, במסירות נפש, אחרי שעתיים של ויכוח, עכשיו מתרגמים את זה לעברית, זה עומד להיות מוכן כל יום. האימות עם הסקפטי. שאלתי אותו באמצע האימות, תגיד לי, מיסטר ברמי, אתה קראת את התורה פעם אחת בחיים שלך מההתחלה עד הסוף רק להבין את הפסוקים? אומר לי, I can't say I have. אני לא יכול להגיד שקראתי. אז אני אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל לך שאלה. תאר לך שאני הייתי בא למפעל שלך, שאתם חותכים שם את הבדים, את החליפות, סרטוטים, מעצבים, ואני נכנס, הרמי, שב בשקט אתה, זוזיית. אף אחד פה לא עושה כמו שצריך. אני פה השליט. מה, תחתכי ככה, תחתוך מפה. יגידו לי, מה, אני מבין בחליפות? אחד יהיה לו שרבול עד לפה, מכאן... אני לא מבין בחליפות. אם אני אלך לכנס מנתחי מוח, ואני נכנס וכל המנתחים ככה מכל העולם, שקט אתה, אתם לא יודעים לחתוך מוח. מהיום והלאה לא חותכים מלמעלה, מהגרון. ככה, אתה מכניס לו את הסכין. מי אתה? איפה למדת? באוניברסיטה בשוק של עזה. יש לך תואר? לא. למדת רפואה? לא. אז למה אתה מדבר ברפואה? מחשבים. לא יודע ללחוץ שני לחצנים במחשב? אפל, שבו בשקט, מייקרוסופט, שבו בשקט. אני הוגה דעות. מה אתה יודע על מחשב? לא יודע בקושי את השם שלי לכתוב. אז מה אתה בא לדבר בכנס של מחשבים? רק בתורה, כל פלגמט נהיה פרופסור. במחשבים, אתה ראית פעם חילוני שלא החזיק בחיים מחשב, שיבוא למומחי עולם במחשבים והתווכח איתם על מחשבים? ראיתם פעם כזה דבר? ראית פעם חילוני שבחיים שלו לא פתח ספר לרפואה, בא לבית חולים ומתחיל לתת הרצאות לרופאים? קוטל אותם, עושה מהם צחוק, עושה עליהם תיאטרון בובות? ראיתם פעם כזה דבר? אז איך פה חצי מהחילונים בארץ עושים תיאטרון בובות מרבנים שלמדו 100 שנה רצוף תורה מהבוקר עד הלילה, בלי הפסקה? עשרות אלפי שעות בלימוד אינטנסיבי יום ולילה. איך הם לא קראו שני משפטים בחיים שלהם? פעם שמעתי שעשו פה תיאטרון בובות על הרב עובדיה. הדם שלי נזל מהאוזניים מרוב זעם. אבל אמרתי לעצמי, מה יש לי תעצבן? אני כל פעם שמישהו מעצבן אותי, יש לי איזה משהו בראש, מרגיע אותי. אני אומר, אם אני עכשיו אלך ברחוב, ויש איזה כלב באיזה וילה, יש גדר, הכלב ראה אותי, לא בא לו עליי. התחיל לנבוח. אני עושה לו ככה, הוא כבר מוכן לרצוח אותי. עכשיו הכלב ככה, אז אחד אומר לי, תראה איך הכלב שונא אותך. שונא, שונא. אני ממשיך, אני אפגע עכשיו? יושב בבית והתעצבן? לא, למה? כי זה כלב. מה הוא מבין מהחיים שלו? שבן אדם בא ומדבר נגד אדם שלמד 90 שנה רצוף בלי הפסקת תורה במוח שאיינשטיין הוא ילד קטן לידו. עם זיכרון פוטוגרפי שיודע אלפי ספרים בעל פה מילה במילה. והפלגמט הזה לא יודע 2x4 כמה זה. ועושה עליו תיאטרון. אז מה יש לי להתייחס אליו? אז בואו אני אספר לכם מקרה שהיה. פעם אחת אני נתתי שיעור במשרד לנדלן בניו יורק. כולם סוכנים ישראלים. בנדלן. הייתה שם איזה אחת מהאוניברסיטה. כולם שם ישראלים ככה, חפיף. זאתי אבל, יש לה תואר. אז היא מקשיבה לתורה ומדע, להוכחות, מצחן בעיניה. טוב, אחרי איזו תקופה החלטנו לעשות שבתון, להזמין את כולם אלינו. אמרו לה, תבואי. אומרת, לא, זה קשה עליי, מקום של דתיים. אמרו לה, אנחנו כולנו ביחד הולכים, זה לא אותו דבר שאת הולכת לבד. תבואי, הסכימה לבוא. אז היא באה אליי הביתה, יושבים בשולחן, ערב שבת, מלא אנשים ככה, מדברים, שאלות, תשובות. פתאום אמרתי איזה משהו בשם הרב עובדיה יוסף זצ"ל. איך שהיא שמעה את השם שלו, נמחק לה החיוך במהירות הבזק. מה? זה הגיבור שלך? אתם צריכים לראות את זה, הם צמרמורת. מה? זה הגיבור שלך? אמרתי לה, מה הבעיה? אני חשבתי שאתה אדם משכיל, מדע, זה, מה לך ולא? אמרתי לה, את מכירה אותו? בטח, מה אני רואה מה אומרים עליו בטלוויזיה, בעיתונים. אז אני אמרתי לה, תראו איך השם עזר לי מהאז הזה להוציא את המתוק הכי גדול בהיסטוריה. אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה. מי החילוני הכי מבריק בעינייך שאת מעריצה אותו? אמרה לי, הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים. אמרתי לה, אמרתי, איזה יופי, נפלה ברשת שלי ככה, בינגו. אמרתי לה, יופי, טוב מאוד. אם אני אבוא לפרופסור המשפטן הגדול ברק, ואני אשאל אותו איזו שאלה הלכתית בדיני ממונות, בשני שכנים שרבים על הגדר. נפלה הגדר, רבים ביניהם, מי צריך שלם. טוב, עכשיו, אחרי שהמשפטן בדק את העניינים בספר החוקים, אני עכשיו אשאל את הפרופסור ברק, תגיד לי בבקשה את השתלשלות ההלכה באלף שנה האחרונות בשאלה הזאת ששאלתי אותך בכל העולם. אתה יכול להגיד לי את כל מה שהיה עד היום בהיסטוריה בנושא הזה ששאלתי אותך בעל פה? הוא ידע? היא אומרת, מה פתאום? הוא לא אמור לדעת. הוא לא אמור לדעת. אתם שומעים? הוא לא אמור לדעת. למה הוא לא אמור לדעת? בשביל זה יש ארכיון. מה שאתה רוצה, מתויג. יש מחשבים היום. אמרתי לה, תגידי לי, בואי רגע, בואי לפה. תבחרי אחד מהספרים האלה פה. שלפה איזה ספר. אמרתי לה, תפתחי איפה שאת רוצה. פתחה. אמרתי לה, זה תוכנית רדיו שהייתה לפני 30-40 שנה. שעוד עובדיה היה בקושי בין 50. היה תוכנית ברדיו כל יום שישי בבוקר. האנשים היו מתקשרים בשידור חי, שואלים את השאלות הכי קשות שיש בחיים, בתורה, ניתוחים, בעיות, ירושות. שאלות מסובכות מאוד מאוד. במקום! הוא היה לנו עליהם 20-30 דקות תשובה מפורטת עם אולי 100 מקורות על כל תשובה בשידור ישיר, בלי הכנה מראש, והקריין שהיה כבר מתעלף 20 פעם בשידור היה אומר, רבותיי, אני רק רוצה להגיד לכם, זו תוכנית בשידור ישיר, כולם יכולים לתלפן, התוכנית הזאת היא בשידור ישיר, ואין לרב כאן ספרים בכלל. הוא עונה הכל ביושב, והקליטו את התוכניות האלה, ויום אחד פרסמו סדרת ספרים ונקרא יחווה דעת. עכשיו היא שלפה, פתחה, האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת מצרים? למה? כתוב בתורה, לא תשובו לראותם עוד אחרי יציאת מצרים. למה השם מתכוון? שלא נחזור לראות אותם על אדמת מצרים, שלא נראה את פרעו, אבל הערבים שגרים שם זה לא פרעו, זה עם אחר. אז אולי כן אפשר. למה הוא התכוון? לא לראות את הפנים שלהם או לא לראות את האדמה שלהם? האם ללכת לביקור קצר זה נחשב שחזרתי לשם, או שזה רק ביקור? מה באמת השם מתכוון? יש הרבה אופציות פה. צריך תשובות מקורות מהתורה. אמרתי לה, עכשיו תשמעי, כל פעם שאת רואה סוגריים, זה ציטוט חדש שהוא הביא. בואי נספור ביחד כמה יש. את מוכנה? התחלנו לספור 10, 20, הגענו ל-50. אמרתי לה, את רואה, יש עוד 10 עמודים. היא אומרת לי, מה, וזה כל זה בעל פה? אמרתי לה, זה רק שאלה אחת מתוך מאות שאלות פה. כל התשובות, הכל בעל פה, עם ציטוטים של כל העמודים, כל הדפים, ולא רק זה, גם על הדרך הוא מספר לך את ההיסטוריה של הרב שכתב את זה לפני 1,000 שנה, שעבר מעיראק לאיטליה וגר פה, והכל כאן בעל פה. אז היא מסתכלת עליי, אומרת לי, זה לא אנושי. אמרתי לה, בוקר טוב. על אלה אתם צוחקים? בעוד 100 מיליון שנה לא תגיעו לקרסוליים שלו בכל האוניברסיטה שלכם. אז היא הסתכלה עליי ככה. איך אומרים? כתוב, אסור שאדם ילבין פני חברו ברבים. המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. מה כבר עשיתי? מה העלפתי אותו? אז מה קרה? אין לו חלק לעולם הבא? מה, כמו רוצח? אלא שאני ראיתי את הפרצוף של הבחורה הזאת, הבנתי למה זה כזה חמור הדין הזה. היא כמעט התעלפה מרוב בושה. לא, יש יותר מ-20 איש שרואים את כל העניין פה. זה לא רק אני והיא שם, שולחן מלא אנשים. היא עשתה ככה. אני כל כך מתביישת. אני לא ידעתי באמת מי הוא. וואו. חזרה בתשובה קטלנית. לפעמים אני הולך לעשות קניות לשבת, אני רואה אותה עם שבעה ילדים, פאות, כיפות, אני יושב בחנייה, אני אומר, תראה, הרב עובדיה יחזיר את המשפחה הזו בתשובה, והוא מעולם לא שמע עליהם אפילו. היום הוא כבר יודע מי הם. אבל אז הוא בכלל לא ידע שעכשיו איזה שבע נפשות שומרים מצוות בזכותו. העמל של התורה שלו לפני 50 שנה, יחזיר אותה בתשובה, תראו איזה... והיא נהייתה מזכירה של רב גדול, עובדת במשרד של איזה רב, מנהלת עניינים, you never know. טוב, לפני שמסיימים, תראו מה התורה אומרת. בורא עולם אומר, אני אפיץ אתכם בעמים, ונשארתם שם במתי מספר, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן אשר לא ירון וכו'. איזה שני דתות מסמלות עץ ואבן? נצרות ואסלאם. עץ של הנצרות, אבן של האסלאם, במכה. אם מתבוננים בפסוק, מהיוד הזאת סופרים 49 אותיות, האות ה-50, מה מקבלים? שין. סופרים 49 אותיות, מקבלים וו. מה קיבלנו? יושקה. יוד, שין, וו. ראשי תיבות?
יש.
אני פחדתי להגיד, יש מצלמה. טוב, יוד, שין, וו. מקה, מם, ברוורס, 50 אותיות, חף, 50 אותיות ה'. בכל התורה יש שלושה פסוקים שמזהירים מעבודה זרה את היהודים. מתוך מעל 5,000 פסוקים שיש בתורה. שלושה מהם מדברים על להיזהר לא לעבוד אלוהים של עץ ואבן ועבודה זרה. בפסוק שמזהיר את היהודים שמי שיהיה עובד אלילים ויעבוד עבודה זרה, ישלם על זה מחיר כבד. בפסוק הזה בורא עולם הצפין שני מילים, ישו ומכה. רק מה מעניין? שהתורה ניתנה 1,300 שנה לפני שישו נולד. לא היה כזה דבר בעולם. ו-1,800 שנה לפני שמוחמד נולד. זה כבר מראה לך שבתורה, שדיבר על דתות של עץ ואבן ובלוף, מה הם שני הדברים שיסמנו את הדתות האלה של הבלוף? יושקה ומקה. האם ייתכן שאדם בשר ודם יכול היה להצפין כזה קוד שווה בדילוג מתמטי בפסוק היחיד מתוך אלפים, שלושה כאלה יש, שמדברים על דתות של שקר שיהיו בעתיד וישים את הסמלים שלהם בדילוג מוצפן, ותוך כדי כך על הדרך נותן לנו שני נבואות, אני אפזר אתכם בכל העמים ורק חלק קטן מביניכם ישרוד, מתי מספר, קצת. ואנחנו היינו צריכים להיות העם הכי גדול בעולם. אנחנו והסינים התחלנו באותו דור, אחרי המבול, לפני 4,200 שנה. כמה סינים יש בעולם? 1.5 מיליארד.
עם הגבלת
ילודה. מיסטר לי הכניס את אשתו להיריון פעם שנייה, למחרת הם עוברים למדינה אחרת. לא יכולים להוליד את לי ג'וניור בסין. למה? זה נגד החוק. אי אפשר יותר מילד אחד בסין. אם הם היו מביאים ילדים חופשי, כבר היו 7 מיליארד סינים. אתם יודעים כמה היה עולה פה ליטר דלק? אם לא היה בסין הגבלת ילודה, כל פעם שהיית רוצה לנסוע מתל אביב לטבריה, היית צריך משכנתה. היה לך עוד 6 מיליארד סינים שצורכים דלק. מחיר החבית היה עולה ל-400-500 לחבית. מזל שלנו שהם מצמצמים את הילודה. וגם ככה הם כבר הפכו 3/4 עולם. הכל made in China, made in China. גם הרבנים כבר made in China היום. הכל made in China. תפילין. תפילין עוד לא. תפילין לא יכול להיות made in China. מה מזלנו. בקיצור, ראינו כאן דוגמה, מה זה הוכחה שספר לא יכול היה להיכתב על ידי בורא עולם. אני אתן לכם עוד שני דוגמאות, ולעת עתה נסיים פה, למרות שיש לי עוד עשרות. השאר אתם כבר יכולים לראות בדיסק. בואו ניתן לכם דוגמה. התורה אומרת בספר דברים, פרק ד', פסוקים למד ב' עד למד ה'. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כשאלנה לימים ראשונים, לך תבדוק בהיסטוריה. האם קרה פעם אחת בהיסטוריה שקבוצה של גויים טענה שדיברתי איתם, כמו שדיברתי איתכם פה בהר סיני? לך תבדוק. בכל דור ודור שיהודי קורא את התורה, כולל היום, התורה אומרת לו, איציק, אבי, משה, שרה, רחלי, קחי את התורה, ראית מה כתוב? לעולם לא יקרה כזה דבר שגויים יבואו ויטענו שאני דיברתי איתם. גוי אחד, בלי סוף, כן. קבוצה של גויים, אף פעם לא יקרה. רק איתכם דיברתי. אף פעם לא יבואו 10, 20, 50, 500 גויים, יגידו אלוקים דיבר איתנו במדבר. תמיד יבוא רק בן אדם אחד. אני אמנע את כל הניסיונות. יבוא אחד, לא אכפת לי. על נבואה של אדם אחד, על עדות של אדם אחד, אסור להתייחס אליו. צריך שניים ומעלה.
מתייחסים
כי הם טיפשים. אבל תשמע טוב. אומר לך, כשאלנה לימים ראשונים, לך תבדוק, אשר היו לפניך. זה מדבר לכל אחד מכם פה. כל אחד מכם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לך, לך תבדוק בהיסטוריה. אומר ככה, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, מקצה השמיים ועד קצה השמיים, כל פינה בעולם. הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השמה עם, עם זה קבוצה של אנשים. השמה עם, כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, איפה הם שיעידו על זה? תמצא. או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסעות, באותות, מופתים, מלחמה ויד חזקה וכולה, וכולי, אתה הורית לדעת, אתם ראיתם במו עיניכם, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, אם היום היו באים 100 סינים, באים פה, נוחתים פה בירושלים עם כיפות אדומות, צ'או צ'או צ'או, אוקיי, what do you have to say? אומר, תשמע טוב, לפני חודש היינו במדבר, בא לנו אור מן השמיים, נפלנו כולם על הרצפה, דיבר איתנו בסינית, אמר מהיום והלאה, אתם העם הנבחר, והייתה לנו התגלות. עכשיו, אנחנו כבר היינו יודעים הרי שהם שקרים. חקירה בשבק, 10 דקות היום גלים את הבלוף. כן? החלט בכלל היה בטיואן בזמן שזה קרה. אבל עצם זה שהם טענו כזאת טענה, זה כבר היה הטעות הראשונה בתורה. כי התורה לא אמרה שזה לא יקרה. התורה אמרה שאף פעם הם לא יטענו. מי יכול לקחת כזה סיכון? אם בן אדם בשר ואדם כתב את התורה, איזה בן אדם ייקח כזה סיכון עצום שאף פעם לא יבואו קבוצה של גויים ויטענו כזאת טענה? הרי הגוי יראה את זה,
הוא יעשה את זה.
הרי הגוי יראה את זה, בלבד הוא צריך לעשות את זה. ולא רק זה גם, 80,000 פעם בא גוי והמציא דת של בלוף. פעם אחת לא הביא איתו עוד 2-3. מוחמד לבד, מרי לבד, בודה לבד, קרישנה לבד. בבר לבד. אין כזה דבר. צריך לראות אם אתם ערים. שומעים? לבד. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. נגיד שמוחמד היה מביא איתו איזה 5 אבדלות, ואומר להם, כל אחד קח 1,000 שקל, תלמדו את הדף הזה בעל פה. הלכנו במדבר, פתאום היה ברק, נפלנו על הרצפה, ירד המלאך עם הכנפיים, הושיט לי את הקוראן, נשק לי את היד, נשקתי לו על המצח, כולנו צעקנו, השם הוא האלוקים, כל אחד ללמוד את זה בעל פה. אחרי 7 חודשים, הם למדו סוף סוף את הדף בעל פה. עכשיו הם באים לספר סיפור. מוחמד ועוד 5. כל היהדות הייתה מתמוטטת. כי אז היית קורא, האם קרה כזה דבר שקבוצה של גויים טוענים? היית אומר, כן. הנה, מוחמד ועוד 50 אבדלות. היה טעות בתורה. מה היינו עושים? סמינר במקום בטבריה, היינו עושים במכה. מסקנה, שמעו טוב, למה מוחמד לא הביא 5 אבדלות? למה לא? מה הבעיה לשחד? אני אביא עכשיו 50 פורטוריקנים שישבעו לך באמא שלהם שאני הנביא החדש. $1,000 לכל אחד מהם, סי סניור, סי סניור. מה שאתה רוצה שאני אגיד להם, הם מסכימים לשקר.
כל הכבוד לעצמו.
לא, לא, אני מדבר עכשיו, עזוב רגע בורא עולם, אל תהיה לי יותר מדי דתי. עכשיו אנחנו מדברים ויכוח של מרצה חרדי נגד קהל חילוני, זה אמור להיות ככה. לפחות למצלמה. אני אומר, איפה שמאי? אומר לי, זה חילונים, כל אחד פה חצי רב. צריכים לשנות את תוכן ההרצאות.
אתה לא יכול להישאר לדורי דורות.
או.
כי מספיק שהוא קנה אותם, אז הדור שלהם לא, הם לא יספרו את זה לילדים שלהם.
לא, לא, התחלת טוב, הרסת. התחלת טוב. הזכרת לי עכשיו איזה אחד שאמרו, בוא נבדוק למה הוא בבית משוגעים, אולי הוא כבר נורמלי. אז באו לבריכה בבית משוגעים, רואים שהיא ריקה, וכולם קופצים ראש ודם וזה, ורואים אחד עושה ככה. אומרים, אתה רואה, הוא לא היחיד שלא קופץ. בוא נראה, אולי, אומרים לו, תגיד, על הדרך אנחנו רוצים לשחרר אותך. למה אתה לא קופץ כמו כולם? הוא אומר, אני המציל. התחלת טוב, הרסת הכל. לא, ברגע שאתה משחד אנשים, אתה ביד שלהם. הם בלבטים שלך. מחר הוא בא אליך, עבדאללה מספר אחד, אומר, תשמע, מה נתת לי? רק $1,000? אתה נהיית מפורסם, כל העולם זוגד לך, מה נתת לנו? תן לי מהר עוד $20,000, אני צריך עכשיו דחוף לחג. לא נותן לך, עשינו הסכם. אתה לא נותן לי? מחר תראה את עצמך ביוטיוב. מה, יש לי ברירה, אני עכשיו בכיס שלו. אני חייב לתת לו. למה? הוא יגיד, הוא משיחד אותנו, הוא שקרן. אז הוא ידע, אם אני אשחד, אחד יקום עליי, כל הבלוף שלי יתמוטט. אני חייב שאני היחיד שיודע את הבלוף. אין לאף אחד עדות בעד או נגד. אז הקדוש ברוך הוא סגר פה את הנקודה מבחינה טבעית, שאף אחד לא יעיז לעשות כזה, כי הוא ייפול במוקדם ומאוחר. חוץ מזה, דרך אגב, מה שאתה אמרת הוא גם נכון. שבאמת, זה ששיחדו אותם, הם הסכימו לשקר פעם אחת, אבל ללמד את הילדים שלהם שקר, הוא יגיד לילד שלו בחדרי חדרים, עזוב, אל תהיה מטומטם. זה אבא שלך קיבל כסף, איך אתה חושב באת לעולם? אבל אל תאמין לשטויות האלה. זה היה רק בשביל לקבל את הכסף. אז זה היה נגמר. אחרי דור שניים זה היה נגמר. הבלוף היה מתפזר. אף אחד לא יכול היה בחיים לגלות את הסוד. עכשיו תשמעו טוב, נראה לכם עוד שני דוגמאות ונסיים. כשהקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו לשלוח אותו להוציא אותם במצרים, את בני ישראל, הוא התגלה אליו בסנה פעם ראשונה. אמר לו, לך תוציא את עמי ממצרים. עכשיו משה, להבדיל מאברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו משהו, ישר מה אמר? כן אדוני. לא שואל שאלות. כן, 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 מיד. משה התחיל ויכוח של שבוע. אומר, איך אני אלך, אני מגמגם. השם אמר לו, מה? הזכרת לי עכשיו שהיינו בצבא, אני הייתי בטייסת ברמון, במטוסי F-16, היינו ככה באיזה בור מתחת לאדמה, והיה לי מפקד צוות מגמגם. לא אגיד לכם את השם שלו, ולא יהיה לשון הרע. אבל הוא היה מהמפקדים הנודניקים. אז כל פעם היה מחפש לנו מה לעשות. לא מספיק אנחנו עובדים בפרך. ראה אותנו סוף סוף נחים רבע שעה, מהר רץ. קורא לנו לנקות איזה משהו סתם. לא יכול לראות שאנחנו משחקים קצת כדורסל, לא יודע מה, ביליארד. כואב לו הלב. אז אני אמרתי לאנשים, חבר'ה, מרגע זה והלאה שביתה איטלקית. אולי בזכות זה אני נוסע לאיטליה עכשיו. שביתה איטלקית. מה זה שביתה איטלקית? מזרחי, מה זה שביתה איטלקית? כל מה שהוא אומר, יש רעש של מטוסים, במילה לא שומעים. כאילו לא שמענו. הולכים ככה וזה. עכשיו הוא מסכן, הוא גם גמגם בנוסף לכל, אז הוא צריך עכשיו רבע שעה לחזור על עצמו. אז הוא היה צועק, מי, 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 מזרחי! אני הולך. קורא לשני, הולך. אז ככה רבע שעה, אז הוא השתגע. ומה, אתם חושבים שאני מטומטם? אמרנו לו, אם אתה רוצה שנענה לך, תפסיק עם הגזרות, מה זה פה, פרו? הוא אומר, בסדר, בסדר. חינכנו אותו. תוך יום אחד, נהיה חייל ממושמע. אבל משה עכשיו בא לקדוש ברוך הוא. מכל האנשים בעולם, למה השם בחר אדם כבד פה וכבד לשון? שלא יגידו, הוא היה קריזמטי, הסית את ההמונים. אני בקושי מדבר, מה אתה... זה הקריזמה? פתאום, פוך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, מי שם לאדם פה? אני אשים לך מה דברים לדבר. הוא אומר לו, אח שלי יותר מבוגר, הוא ייפגע, כל מיני תירוצים. השם אומר, בסוף משה אמר תירוץ והשם לא היה לו תשובה. כלומר, משה צדק. מה משה אמר? ויען משה ויומר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אומרו, לא נראה לך השם. מי יאמין לי שאתה דיברת איתי פה בסנה? יגידו שאני משוגע, מה? תאר לך עכשיו אחד בא, אומר, אלוקים התגלה אליי. מה הדבר הראשון שכולם אומרים? Yeah, right. מסכן זה. נכון או לא? מי העיס כזה דבר לעשות מעצמו צחוק? אפילו אם היה לי 100 עדים, הייתי חושב פעמיים אם להגיד. הוא אומר, עדיף לא לעשות מעצמי צחוק. אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, לא יאמינו לי. לכאורה, איזה חוצפה. הוא היה צריך להגיד, תראה, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה לעשות. אמרת, אני עושה, כמו אברהם, לא שואל שאלות. אבל משה מתווכח. אז הקדוש ברוך הוא הסכים עם הטענה. איך יודעים שהשם הסכים? ממה שהוא ענה לו. תראו מה הוא עונה לו. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, אני הולך להתגלות אליך מהעננים, בעבור ישמע העם בדברי עמך, עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ורק אחרי זה ויגד משה דברי העם אל השם. זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה? שהקדוש ברוך הוא, שמשה אמר, הם לא יאמינו לי, הקדוש ברוך הוא הסכים. אמר, למה שיאמינו לך? מה, כל אחד שיבוא ויטען טענה יגידו לו כן? אבל אל תדאג, אני הולך לעשות הופעה יחד איתך, אני אדבר איתך בהר לאוזני כולם, ואחרי שכולם ישמעו שאני מדבר איתך ולא איתם, יאמינו בך לעולם. בדיוק ככה קרה בהיסטוריה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הסכים שאם בא בן אדם אחד וטוען שאלוקים התגלה אליו, תעיף אותו בביתה מהחלון, עם כל הזקן היפה שלו. שקרן, זה לעולם לא יקרה, כי חייבים לפחות שני עדים. אז איך מריה נהייתה סנטה מריה פתאום? במיוחד שהיא בגדה בבעלה, פתאום נהייתה לנו רבנית. איך מוחמד הזה פתאום בא לבד? הרי אלוקים כבר אמר בתורה, אני לא מעוניין לתת דת בשירותים. שאתה לבד שם. אני רוצה לתת את זה ליד כולם. שישמעו.
זה גם אחרי שהוא נתן.
זה גם אחרי שנתן, זה עוד נקודה. מכאן רואים שכל הדתות שבאו אחר כך זה הכל בלוף. והדבר האחרון להרצאה הזאת, הדבר האחרון, נראה לכם דוגמה אחת מדעית. כמו שאתם רואים, אני מדלג על המון, אבל לפחות דוגמה אחת מדעית אני חייב לתת לכם. יהודי מותר לו לאכול כל מה שחי בים בתנאי אחד, שיש לזה שני סימנים של כשרות, קסקסים וסנפירים. נחש לא כשר, אין לו סנפירים. קריש לא כשר, אין לו קסקסים. דולפין לא כשר, אין לו קסקסים. דג בורי כשר, יש לו גם קסקסים גם סנפירים. סלמון כשר, טונה כשר, הבנתם? עכשיו תשמעו טוב, כל דבר בתורה שבכתב, יש עליו התייחסות בתורה שבעל פה. אי אפשר להבין מצווה אחת בלי תורה שבעל פה. מצווה אחת אי אפשר להבין. כל הפרטים של המצווה בתורה שבעל פה. התורה שבכתב כותבת, את זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. תורה שבעל פה, משפט אחד שהעולם עומד עליו. זה רק בורא עולם יכול היה לומר. אף אדם לא היה מעיז להגיד את זה. כל קביעת עובדה בתורה שבעל פה, יש כאלה אומרים, אני מאמין בתורה שבכתב, כבוד הרב, אבל תורה שבעל פה הרבנים המציאו. שטפו לו את המוח. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. כל יצור מהיום ועד עולם, שאתה תוציא מהים, מהמים, בנערות, בנחלים, כל מקום, אם היה בגוף שלו קסקסים, מובטח שיש שם גם כן סנפירים. כלומר, אם שמו יהודי בבית הסוהר ומביאים לו חצי דג חי, רק את הראש, לא את כל הגוף, חצוי באמצע, אומר לו, קח תבשל לעצמך. הוא רואה רק את הקסקסים, הוא לא רואה את הסנפירים. לא, אין בעיה. אבל צריך שני עדים, יש רק עד אחד. התורה הבטיחה, אם העד הראשון הוא קסקסים, העד השני תמיד שם. חייב שיהיה לו סנפירים. בראתי מיליארדים של מיליארדים של יצורים בים, 3,300 שנה, כל הזמן היצורים מתערבבים ביניהם ויוצרים זנים חדשים, חצי מהיצורים שהיו בים אז, שיש היום, לא היו אז. חצי מהדברים שמדענים כל הזמן מרכיבים, כל מיני שיבוטים, גנטיים, ערבובים של כל מיני זנים, עד לרגע זה מעולם לא נמצא יצור בים או בנחלים שהיה לו קסקסים ולא היה לו סנפירים. מספיק שפעם אחד יבוא איזה דג או איזה סוס ים, ויש עליו קסקסים שמגרדים אותם והם נופלים כמו בדגים, ולא היה לו סנפירים, בעצם השקר הראשון בתורה התגלה. ואז כל השאר עומד בספק. איך עכשיו נסמוך על הספר?
גם על הבהמות, לא?
גם על הבהמות יש הרבה דוגמאות. עכשיו השאלה היא כזאת. אם אתה רוצה לטעון שאדם בשר ודם כתב את התורה, קודם כל, למה בני אדם רוצים לטעון שאדם בשר ואדם כתבו את התורה? כדי לשחרר אותה מהמטלות. מה, הוא יודע יותר טוב מני? הוא חושב ככה, ואני חושב הפוך. ברגע שאתה מודה שזה עם בורא עולם, זה מחייב. יש אנשים פוחדים עם חויבות. אבל תראו דבר מעניין. אם אדם בשר ואדם כתב את התורה, מה לא לקחת כזה סיכון שזה נגד שליטתו? הרי מאיפה הוא יודע מה יהיה, מה לא יהיה? אתם מכירים אדם שיכול להסתכל על כל ה-72% של העולם, שזה מים, לראות את כל המיליארדים של היצורים כל הזמן זזים, ולהגיד, אין אחד כזה אפילו? מאיפה הוא יודע? ומה יהיה עוד שנה? מאיפה אתה יודע? הרי מתערבבים כל הזמן. איזה אדם יכתוב כזו שטות? הרי אין לו איזו שליטה. היחיד שיכול היה לכתוב את זה, זה זה שברא את העולם. היחיד. וליד זה הוא כתב, בני היקר, שמור שבת. ואתה תשמור שבת, אות אי בני וביניכם לעד ולעולמי עולמים. לא צחוק שבת, אנשים לא מבינים מה זה. לכן העונש על זה הוא כל כך נורא. לכן בן אדם שאינו שומר שבת, הוציא את עצמו מעם ישראל על המקום. עד שיחזור בתשובה בעזרת השם. אבל כל עוד הוא מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. נכרתה הנפש ההיא, שבחור קוראת אותו לנצח. למה כזה עונש? הוא רוצה לעבוד בשבת, רוצה להיות עבד. עזוב אותו, טמבל, הורג את עצמו, שיעבוד. מה אתה מעניש אותו? לא רוצה לנוח, לאכול, חמין, לישון, ללמוד, לטייל קצת עם הילדים. לא רוצה. מה אתה נותן לו מראה? הוא לא הרג אף אחד. יותר גרוע. מורד בכפוי טובה, יותר גרוע. אני קראתי ברית נצח עם ישראל. מה זה הברית? מה הברית שקראתי? שמירת השבת. וזה מה שכתוב ובזה נסיים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. ברית נצחית. ביני, מי זה ביני? ביני ובין בני ישראל, אימאלה.
יש 300.
לא ראיתי את זה מאז שהייתי בן 4. אין באמריקה כאלה. זה לא, לא קסקסת, לא סנפיר. שומעים? בסדר, באמריקה בא לי אכבר פעם בשיעור. אולם קמו פתאום, לא הבנתי מה קרה. שומעים? שמעו טוב. ושאמרו בני ישראל, ראיתם איך השטן לפעמים בא בתחפושת של ג'וק? עד שהוא ראה אנשים מתחילים לחשוב על שמירת שבת, שלח לנו שליח. עוד פעם נחזור. ושאמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. ביני, מי מדבר פה?
בעולם.
ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. סימן לעולם זה. שמה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. מה כתוב מיד אחרי? מחלליה, מי שעושה את השבת יום חול, מות בעולם הזה יומת לעולם הבא, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. הנשמה הזאת נקראת לנצח נצחים. על מה? על זה שנסע לבריכה. שרה, בואי, לא יהיה מקום. איציק, נו, קח את האבטיח. על זה אני אפסיד מיליון שנה של נצח? על איזה כוס בירה בים? על מה אני אפסיד? פעם לי אחד אמר, מה קשה לך ביום שבת? אמרתי לו, הים. אומר, אתם באמריקה יש לכם גם יום ראשון, לא? לא אמר לי, אסור ללכת לים, שמרחם. מה הולך שם, סדום ועמורה. היה פיקח, הוא ידע מה כלי הקיבול. אמר, אז לא תלך בשבת, יום ראשון תלך, מה קרה? אמרתי, טוב, מה עוד קשה לך? סידר לי תוך 5 דקות הכל. לא היה לי תירוצים יותר. אמר לי ככה, תשמעו טוב, ובזה נסיים, הנה, אני סוגר את המחשב, שתירגעו. כל פעם שאני אומר בזה נסיים, קיבלתם עוד 5 דקות אנרגיה. זה פסיכולוגי. איך אני יודע? אלה שכבר ישבו על הקצה של הכיסא, מתים לקום?
5 דקות.
מתרווחים. לא יודעים שזה תרגיל. אבל הפעם גיליתי לכם שזה תרגיל, כי הפעם אני באמת מסיים.
יש לנו עוד יומיים.
אל תדאג, אתה עוד שעה כבר לא תזכור שהיית פה. אתה לא יודע מה זה יצר הרע. בקיצור, אז... אז הוא אמר לי משפט אחד. אני הספיק לי משפט אחד. לא צריך סמינרים. משפט אחד. אמר לי, תשמע טוב. אתה אוהב את החיים שלך? כן. אני אוהב את החיים שלי, לומד תורה, ילדים בתלמוד תורה, משפחה. אני מבסוט, אתה מבסוט. יום אחד, אם אתה צודק, שנינו נהיה חול. אני נהניתי בחיי, באורח דתי. אתה נהנית בחיים שלך באמריקה. אז שנינו שווים. יום אחד, שנינו נהיינו חול. אבל אם אני צודק, והתורה היא באמת מבורא עולם, כמו שכל עם ישראל יודע, יום אחד אנחנו שנינו נמות. אני הולך למקום של נצח נצחים, שכר שאי אפשר לתאר אותו במילים, לנצח. ואתה הולך למקום של נצח נצחים של עינויי הנפש. שווה לך לבדוק, אומר לי. אתה מוכן לקחת כזה סיכון? אם תוכיח שהתורה היא לא אמת, תעשה מה שאתה רוצה. כל עוד לא הצלחת להוכיח, אתה חייב לשמור. איך תיקח כזה סיכון? לא יכולתי בחיים יותר לחזור לדרך הקודמת, אחרי המשפט הזה.
זה זאת שלך,
כן, לא צריך, כל אדם חכם שיגיד לך את זה, אפילו גוי יגיד לי את זה. תכלס, הוא צודק בטענה, צודק. אם אני אמצא טעויות מטופשות כמו בקוראן ובברית החדשה, אז אני, איך אומרים? יאכל את הסנדוויץ' של החזיר ביום כיפור. בלי שום פחד. בלי שום פחד. למה? כי אני יודע במיליון אחוז שזה לא מבורא עולם. אז אין לי פחד. אבל פה הרי אני לא יודע. אני יודע שיש סיכוי שזה כן הוא צודק. איך אני יכול לחיות ככה בסיכון כזה נוראי? וזה מה שאני אומר לכם לעת עתה, עד שניפגש עוד מעט לשאלות ותשובות. תודה רבה בינתיים, כל טוב.